ערב טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום דף היומי במסכת בבא מציע, דף חף, ואנחנו מתחילים את השיעור בדף י"ט עמוד ב', חמש שורות מלמטה, תנו רבנן, היום ז' אדר, ב', זכות משה רבנו, משה מת, תורת אמת, תורתו מגן לנו, ובעזרת השם, זכות משה רבנו שנבשה, כולנו מה שאנחנו צריכים, בריאות, פרנסה, נחת, ימלא השם כל משאלות ליבנו ולבכם לטובה ולברכה. אז אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים פה חמש שורות מלמטה, י"ט עמוד ב', תנו רבנן מצא שובר. אז כמו שאנחנו נמצאים פה במשניות הקודמות, למדנו שבוע שעבר, דף י"ב, יש לנו משנה אחת, אחר כך יש לנו בדף י"ט פה המשנה, בדף י"ט, איפה המשנה הקודמת, בדף י"ח, שאנחנו רואים שבן אדם הולך ברחוב, מוצא שטרות מסוימות, אנחנו לא יודעים ממי לעשות, אז משנה בדף י"ב עמוד ב, דיברנו בן אדם מוצא שטר חוב, הוא לא יודע ממי זה נפל, מהמלווה או מהלווה, יכול להיות שזה נפל מהמלווה, יכול להיות שזה נפל מהלווה, אז הבאנו דיונים שלמים כל השבוע שעבר, הבאנו דיונים שלמים, אם יש אחריות, אין אחריות, כל המחלוקות, ואז הבאנו עוד משנה בדף י"ח עמוד א, גם כן גיטי נשים, שחרורי עבדים, שבכלל יכול להיות שזה סתם נכתב וזה לא יתבצע, ואפילו שכבר יתבצע יכול להיות יכול להיות שבכלל בסוף בכלל לא התחתנו, לא היה שום דבר, אז עדיין שם כל פעם יש את ההלכות המסוימות, למי מחזירים ומתי ומי. אז עכשיו הברייתא, מה?
אם
בכלל מחזירים, בדיוק זה מה שאמרתי. אז עכשיו הברייתא הולכת להמשיך פה, תנו רבנן, מה יהיה הדין, אומרת הגמרא, מצא שובר. שובר זה נקרא, שהיום, בדיוק, המושגים של היום זה נקרא קבלה. זאת אומרת שהאישה כותבת בחזרה שטר לבעלה, ששם היא מודה שבאמת היא קיבלה את הכתובה. עכשיו, יש מלא פעמים שכבר הבעל הוא לחוץ, הוא אין לו כאבי ראש, הוא יכול להיות שהוא יתגרש, יכול להיות אז הוא כבר משלם את הכתובה בחייו. ותסתכלו, דיבור המתחיל רש"י מוצא שובר, אומר רש"י שכתבה אישה לבעלה התקבלתי כתובתי, ופה הנושא של הברייתא מדובר ועודה תחתיו. פה מדובר כרגע עם נשואים, בדרך כלל מתי מקבל את הכתובה, או אחרי שהוא מת או שמתגרשת. אז פה מדובר, פה במקרה של הברייתא רש"י מדגיש ועודה תחתיו, הם כרגע עדיין נמצאים ביחד. ומוצאים את השובר שכתוב שם שהאישה באמת מודה שהיא קיבלה את כל הכתובה. אז מה הלכה? למי הוא אמור להחזיר את זה המוצא? אז כתוב בברייתא ככה, בזמן שהאישה מודה שבאמת בעלה היה צדיק, שילם לה את כל מה שצריך, והיא מסרה לו את השובר, אז בכזה מצב כתוב בברייתא יחזיר לבעל, המוצא שיחזיר את השובר לבעל. אבל מה יהיה הדין? אין האישה מודה. אם האישה לא מודה בכך, אז פה לא יחזיר לא לזה ולא לזה. רגע שאתה לא יודע, זה סיכון פה. יכול להיות שהשובר נפל ממי, יכול להיות שהשובר נפל, עוד לא התבצע בכלל, זאת אומרת רק הכינו את זה בסוף ועוד לא התבצע, אז לכן לא מחזירים לא לבעל ולא לאישה. אנחנו כרגע הגמרא הולכת להקשות על הקטע שהיה מובן לברייתא. מה למדנו ברשא, כאילו מה זה ברשא, בהלכה, בזמן שהאישה מודה, אם האישה מודה שבאמת בעלה שילם לה את הכתובה, אז למדנו שיחזיר לבעל, השואלת הגמרא למה, עדיין יכול להיות פה חשש, שחשש שיכול לצאת פה תקלה, למה? שואלת הגמרא, בזמן שהאישה מודה מי את יחזיר לבעל, ככה אתה רואה, שואלת הגמרא, לחוש, יכול להיות, דילמה כתבה ליתן בניסן. אולי האישה כתבה את השובר לתת את זה לבעלה בחודש ניסן, כי הייתה בטוחה שבחודש ניסן, אז בעלה ישלם לו את הכתובה, וכמו שאמרנו, עדיין נשואים הוא כנראה פינטז לה, שולך לשלם לה בניסן, אז היא כבר הכינה את הקבלה, כי הוא היה בטוח שישלם לה את הכתובה. וזה באמת צריכים להדגיש, זה באמת הזמן שהיא כתבה בשובר, שהיא קיבלה את הכתובה בניסן. אבל בפועל הבעל התמשך חצי שנה, ובפועל מתי הבעל נתן לה את הכתובה, ולא נתנה את תשרי. זאת אומרת, כי באמת היא קיבלה את הכתובה רק בתשרי, ואז היא נתנה את השובר לבעל רק בחודש תשרי, ומה כתוב על השובר? חודש ניסן. ואז מה היא הלכה ועשתה? ואז לה וזבנת לכתובה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי. יש מלא פעמים נשים, הן הולכות ומוחות, הן רוצים כסף, הבעל לא נותן להם, לא יודע. אז למה שיש להם הדבר, יש להם את הכתובה. מה זה הכתובה? שאם הבעל יגרש, או שאם הוא ימות לפניה, אז היא מקבלת הכתובה, אז היא הולכת ומוכרת את זה למישהו, בדרך כלל משלמים על זה גרושים. למה? כי יכול להיות שבסוף זה בכלל לא יתממש, על הצד שהיא מתה קודם, או על הצד שהם חיים בשלום ב-120, ולא קרה שום דבר, אז היא לא מקבלת. אז אכן זה נקרא בטובת הנאה שהיא מוכרת זה, לכן אנשים משלמים על זה משהו, אבל משלמים על זה מועט. עכשיו, היא הלכה ומחה את הזכות שיש לה בנכסים מתי? בניסן ועד תשרי. עכשיו, כשבא עכשיו, מה היה הסיפור? היא מחה את זה עכשיו, היא יכלה אז למכור? כן. למה? כי הכתובה עוד הייתה שלה, הבעל עוד לא שילם. אבל עכשיו, אחרי שהאישה כבר מחה את הזכות כתובה למישהו אחר, עכשיו כשיבוא הבעל בתשרי, בחודש תשרי, לשלם את הכתובה, אז למי הוא צריך באמת לשלם את הכתובה? הוא רק צריך לשלם למי? ללוקח, לקונה שלה. עכשיו, השובר שנכתב על חוב הכתובה בשמה של האישה, יש לה תוקף או אין לה תוקף? השובר שנכתב על חוב הכתובה בשם של האישה, אין לה שום תוקף. למה? כי בפועל הוא חייב כעת או לא חייב כלום. בפועל, השובר בניסן התשרי, אין לה, אז מה יכול להיות? עוד יותר, יכול להיות פה סיכון גדול מאוד. יכול להיות שבעל והאישה חיים בשלום, כמו שאמרנו, בעודה תחתיו חיים בשלום. הוא הלך ושילם לה את הכתובה כבר, ועכשיו הם עושים קומבינה, יכולים לעשות עכשיו קומבינה מהלוקח, איזה קומבינה יכולים לעשות ללוקח עכשיו? שעכשיו אתה תלך, אתה עכשיו, איזה קומבינה יכול להיות פה רבי דוד? שעכשיו בחודש, מגיעים בחודש תשרי, נפל, ואז הוא אומר, בדיוק, הוא מכר את הקרקע למישהו אחר, ועכשיו היא כבר באמת קיבלה את הכתובה, עכשיו נופל השובר, באמת השובר נפל ממי? השובר נפל באמת ממי? מהאישה, ועכשיו היא תגיד לו, זה נפל ממנו, הוא שילם לי, זה נפל ממנו, הקבלה אצלו, ואז הוא ילך ויתרוף את זה מהלוקח, למה הוא יתרוף את זה מהלוקח? כי הכתובה משובד, ואז יצא בלגן פה, ואז, עכשיו איזה בלגן יצא? הבלגן זה לא יצא על הקטע שהלוקח שילם, על הכסף של הלוקח אנחנו לא מפחדים. כי הלוקח יקבל בחזרה את הכסף, זה מכך טעות לו, אבל מה שאנחנו רגע מדברים זה על הקרקע בעצמו. כי על הנושא של הכסף אנחנו לא דואגים, הלוקח משהו הוא שילם, ובדרך כלל הוא משלם פחות, אבל הפחד שלנו זה על הקרקע הזאת, שעכשיו ילכו ויתרפו. אז אם ככה ממשיכה הגמרא בפנים, הוא מפיק לי לשובר, יוציא לפני בית דין את השובר דכסיב בניסן. נכון, זה מה שאני אומר. אבל הכסף הלוקח יקבל בחזרה. הכסף הוא יקבל, כי זה מקח טעות.
אם לבעל אין לו כבר, אז הוא הולך שרב, זה משום את הגמרא.
לא, הבעיה זה על הטריפת הקרקע. עכשיו, הקרקע יצא, שלקחת את הקרקע שלא כדין, ובאמת הקרקע... או, לא, אבל אני אומר, הסכום מועט הזה שהלוקח שילם את זה, הוא יקבל בחזרה, אבל הקרקע שווה הרבה יותר. סתם אמרתי דרך אגב, הכסף הוא יקבל בחזרה לוקח. כל הפחד שלנו זה על הקרקע, טריפת הקרקע. ואז יצא פה בלגן, אם הפיק לי לשובר דכסיב בניסן. ואז הבעל איתן שכבר בחודש ניסן פרה את החוב הכתובה לאישה. אז אם ככה היא לא יכלה ללכת למכור את הכתובה. כל המחירת הכתובה לא חלה, כי בשעת המחירה כבר הוא לא היה חייב לכתובה. ואז סלם יטרף לקוחות שלא כדין, אז מי ילך הקרקע? הקרקע ילך אליו, תם, הוספתי את הנקודה, רבי דוד, זה בסדר. אמרתי, כל הנושא פה, הבעיה זה יכול לצאת על התא. אז בקיצור, למה אתה אומר שכשהאישה מודה, אתה אומר יחזיר לבעל? בכזה מצב שאתה הולך ואתה מחזיר את השובר לבעל, ואז השובר באמת כתוב בחודש ניסן, ופועל היה מתשרי, כשהיא מחה ללקוחות, היא מחה טוב, ואז בגלל שהשובר יכול לצאת כזה תקלה, סתכלו רשי דיבור המתחיל בטובת הנאה. רשי אומר, כלומר בזול, לפי שנותן מהותיו בספק, שאם תמות היא ירשן הבעלה ויפסיד מי שלקחה, ואם ימות בעלה או יגרשנה, יהיה לוקח במקומו ויגבה כתובתה, ושוב לא היה לבעלה לפרוע לה את הכתובה, אלא לוקח, ושובר שנכתב בשמה אינה כלום, ואז רש"י ממשיך, היא מפיק לשובר שכתוב בניסן, ויגדום לשטרו של לוקח, ויחזיק הבעל בקרקע מיוחדת לכתובתה, שלא כדין, לכן מתרצת הגמרא, אמר רבה, מתרצת הגמרא, אמר רבה, אנחנו עוברים, מה?
כי מה פרשי תופת לקוחות? יש לו לבעל, יש לו שדות אחרות, מה פתאום שיקח את זה מפה? הרי אם יש לך שדות, צריך לקחת מאחורים, אתה לא לקחת מפה.
מי אומר את זה?
חייבים, אומרים שכאן חייבים להגיד שזה היה הפותיקאי, ככה בתוספות ראיתי. לא בתוספות,
אה, יפה. לא, יפה.
מה הבעיה?
לכן, יפה. אז מתרצת הגמרא, אמר רב, אנחנו עוברים לדף חף עמוד א', מתרצת הגמרא, חף עמוד א' למעלה, שמע מינה חייבים להגיד שמפה יש לנו ראיה, דאיסא לדי שמואל, שההלכה של שמואל זה נכון מאוד. שמה אמר שמואל? דאמר שמואל, שמואל אומר ככה, מה יהיה הדין מלווה המוכר שטר חוב לחברו? מלווה שמוכר שטר חוב לחבר שלו, זאת אומרת, ראובן הלך ומכר לשמעון שטר חוב. מה זה השטר חוב? השטר חוב זאת אומרת שלוי חייב לו כסף, אז יש שטר שלוי חייב לראובן כסף, הוא הלך, ראובן מכר לשמעון את השטר החוב הזה לשמעון. עכשיו, מי עכשיו, כאילו, במקום שלוי ישלם לרובן, אז מי עכשיו ישלם לוי לשמעון? ואז אחרי שהוא הלך ומחר, וחזר ומחלו. מגיע רובן אומר ללוי, אני מתקשר לך טלפון, נגיד לך את האמת, אני מוכה לך אל החוב. אז כתוב מפורש ששמואל אומר שהוא יכול ללכת למחול על החוב, אפילו אחרי שהוא מחר את השטר חוב. הוא מחלו, מחול, והלווה לא חייב לפרוע ללוקח. זאת אומרת, חידוש גדול מאוד, ואפילו, החידוש עוד יותר גדול, ואפילו יורש מוכל, זאת אומרת, אפילו שרובן כבר נפטר, ואז היורשים של ראובן מתקשרים ללוי, אומרים אנחנו מוכלים לך על החוב, אז אנחנו אומרים שזה הלכה שיכול ללכת למחול. עכשיו, מה הסיבה באמת? למה יכולים ללכת למחול? כי בפועל חוב אתה לא יכול ללכת להעביר. חוב, אין דבר כזה של חוב שאתה יכול ללכת למכור חוב. חוב, אתה חייב כסף למישהו, החוב הזה נשאר ביני ובינך. עכשיו, מה כן ראובן הלך ומחר לשימון, בשמות שנתתי, ראובן מחר לשימון. לא היית פה, אני אספקם לך. לוי חייב כסף לראובן, ראובן יש לו על זה שטר חוב שלוי חייב לו כסף. עכשיו, יש מלא אנשים שאם הבעלי חוב שלהם מושכים להם את העצבים עד שמשלמים וזה, אין להם עצבים. ראובן הולך לשימון, אני אקח לך ב-5-10% הנחה, שטר חוב הזה תשלם לי על השטר, 10% הנחה, 15 לא יודע מה, ועכשיו מי עכשיו לוי יהיה חייב לך כסף. מגיע שמואל ואומר, אחרי המחירה, אם ראובן הזה הלך ומחה ללוי את החוב, חוב מחול. ולא רק עם ראובן עצמו, אם ראובן מת כבר, המלווה המקורי מת, ועד היורשים אוכלים גם כן מחול. ומה הסיבה?
מי שמחר את החוב.
בדיוק, ומה הסיבה? כי בפועל אתה לא יכול ללכת למסור חוב למישהו, החוב זה בין המלווה ללווה, רק מה כן אתה יכול ללכת למכור? אתה יכול ללכת למכור שיעבוד, שיעבוד, מי עכשיו שיעבוד של במקום שלך יעבור אל ראובן, בדיוק, לא הגוף הלבש, שיעבוד נכסים, זה מה שאמרתי, שיעבוד נכסים, אז אם ככה, אז כמו שאתה אומר פה, שמואל אומר במקום הזה, שאין לנו, כמו שאמרנו, שחוב אתה לא יכול ללכת למחול, אז אם ככה, אין לנו שום חשש, שאם האישה, אם אתה הולך, ואתה אומר שאתה תחזיר את השובר לבעל, אז יכול לצאת לך בלגן, איזה בלגן יכול לצאת, שהאישה תלך ותמכור את החוב כתובה, שבאמת הכתובה שייך לה, כי בסוף היא לא קיבלה בניסן, כי בפועל היא קיבלה את הכתובה בתשרי, והשובר כתוב בניסן, ואז היא תלך ותמכור את הכתובה שלה למישהו בצדק, ואז אמרנו, יהיה חשש, שאז יגיע הבעל, אם אתה תחזיר את השובר לבעל, השובר יגיד, רגע, השובר אצלי כבר מניסן, ואז היא הלכה ומחה שלא כדין, אז תחזיר. אין לנו את החשש הזה, למה? כי בגלל שהיא הבעלת הבית האורגינל, אז היא תמיד יכולה, כמו שאמרנו, בדיוק, אז היא יכולה כעת אפילו למחול כתובה לבעלה, ולהפסיד את הלוקח שקנה ממנה את הכתובה. אז מה, איזה חשש יש לך? יש לך חשש שאולי היא רצתה לעשות פה קומבינה, היא רצתה להוציא מהלוקח, היא באמת מחה טוב מחירה. עכשיו לא מתאים לה שהקרקע נמצא אצל הלוקח, אז עושה קומבינה עם הבעל, בוא תאבד את השובר, אני אגיד שזה שלך, ועד רגע שזה שלך, אתה תלך ותגיד, וואי, אין לנו שום בעיה, למה? כי אם היא רוצה לעשות את זה, יכולה לעשות את זה תמיד. אפילו אפילו שאין לנו שום שובר, היא תמיד יכולה לעלה, אפילו שאין שום שובר ושום, היא תמיד יכולה... מה?
לא אמרנו
שבקרקע אי אפשר? מה אי אפשר בקרקע?
לפי
שמואל, לפי שמואל, שמואל סובר שתמיד הבעל החוב יכול ללכת למחול. אז אם ככה לפי זה יוצא, גם אם האישה תמכור את החוב הכתובה שחייב לבעלה דוגמה בחודש יער, עדיין יכולה ללכת למחול את הכתובה לבעלה ולהפסיד את הלוקח שגם את הכתובה. אז לכן לפי זה אנחנו אומרים שהכל מובן, אין לנו שום חשש שמה היא כתבה ליתן. אז לכן ההלכה שלמדנו בברייתא, שאם היא מודה שזה נפל מהבעל, זאת אומרת שבאמת היא קיבלה את הכתובה, יחזיר לבעל ואין לנו מה לחשוש. מגיע אביי, אביי דוחה את הראיה מהברייתא להלכה של שמואל. אביי אמר, אפילו תמה לסה לידי שמואל, אפילו אם תרצה להגיד שההלכה לא כשמואל. זאת אומרת שבן אדם שמוכר שטר חוב לחבר שלו, אז המלווה המקורי אחרי שהוא מחר כבר לא יכול ללכת למחול את החוב. אין דבר כזה, החוב עבר ללקוח, זה לא קשור אליך. אפילו תמה אפשר לתרץ פה את הקושיה בצורה אחרת, שמה? שמה שאנחנו למדנו בברייתא, אם היא מודה שהשובר נפל מהבעל, אז אנחנו אומרים שיחזיר את זה לבעל. אתה יודע למה? כי אחא במי עסקינן, פה מדובר בברייתא בששטר כתובה יוצא מתחת ידה. זאת אומרת, אם מראה להם את השטר הכתובה באותו רגע, אז פה אין לנו שום חשש. מה עכשיו תלכת להגיד שהיא מכה את הכתובה בטובת הנאה למישהו אחר? כשאישה מוכר את הכתובה, אז מה יוצא? היא צריכה ללכת, למרות שיש איזה דיון שלם שאסור לבעל ואישה לגור בלי כתובה, אבל לכל פנים אפילו בפועל למכור היא יכולה, ברגע שהיא מוכרת אז הכתובה היא חייבת להעביר את הכתובה ממנה למישהו אחר. אבל פה במקרה שלנו למה אין לנו חשש כזה? כי פה מדובר שהיא מראה את זה למישהו אחר, אז אם השטר הכתובה היה נמצא ביד, בדיוק, אז אם ככה כל המקום הבא בשלום, זאת אומרת אפילו שאנחנו לא סוברים כמו שמואל, פה אין לנו חשש שתלך ותמכור, כי פה מדובר שאנחנו רואים שהאישה מראה להם את הכתובה, אז אם ככה אין לנו את החשש הזה, כך אומר אביי. עכשיו רבא, למה הוא לא רוצה לפרש את הברייתא כאביי? זאת אומרת, למה רבא לא רוצה לתרץ כמו אביי, שפה מדובר שכתובה יוצא מתחת ידה, ובמקום לתרץ שפה ראיה שאנחנו אוהבים להגיד שהברייתא הולך כמו שמואל, כי אם זה לא כמו שמואל, אז מה עם החשש של זה? אז רבא אמר, אם משום שטר כתובה, זה לא ראיה. למה? חיישינן, יש לנו חשש, הרי אם הבעל והאישה מקמבנים ביחד פה, רוצים להוציא מהלקוח, אפילו שכבר הם חיים, כמו שאמרנו, ועודנו תחת עדיין חיים בשלום, הבעל יכול לכתוב לכתובה שנייה, והיא תבוא לבית דין, הנה לא מכרתי לאף אחד, יש לי כתובה, ובפועל היא באמת כבר מכרה למישהו, והכתובה האורגינלית כבר באמת נמצא אצל הלקוח, ולכן זה לא תירוץ מה שהבעל אומר, ששטר כתובה יצא מתחת ידיו, ורב אמר אם יש שטר כתובה, חיישינה לשתי כתובות, אז אם ככה אתה לא יכול לתרץ פה את הברייתא בדבר הזה, נו מה הבעל יענה על הטענה של רבה? והבעל אמר יש לי פה שתי קושיות להפריך מה שרב אמר פה, חדה, כי אני סובר על הדבר שאמרת שתי כתובות, אומר הבעל, אני סובר לשתי כתובות לא חיישין, אנחנו לא חוששים אף פעם שיש דבר כזה, שבעל ילך לכתוב כתובה שנייה, דבר שלא מצוי, ההפך אף אחד לא הולך להסתכן, לכתוב, אם זה כתובה שנייה, בעל מסתכן פה בפרט שהוא כבר שילם פעם אחת, זה דבר לא מצוי, ועוד דבר יש לי לנות לך לטענה של רבה, שאפילו אם היא באמת מחה איתה כתובה בטובת הנאה, אין לנו שום חשש בזה שהיא מחזירה את השובר על ידי הבעל. למה? כי הבעל הולך פה עם השיטה שאנחנו כבר למדנו את זה כמה פעמים, שמה הוא סובר? שובר בזמנו טריף. מי שמקבל שטר שובר לידו, הרגע שבשטר, בשובר כתוב תאריך, ויש שם חתימות של עדים על התאריך, הבעל הולך לשיטתו שעידיו בחתומיו זכין לו. זאת אומרת, כתוב בשובר, כתוב שהבעל כבר שילם את הכתובה בחודש ניסן. בפועל הוא שילם עד מתי? רק בחודש תשרי. אנחנו מסתכלים מבחינת הבעל סובר, אנחנו סוברים כמו, כן, למדנו את זה שבוע שעבר, למדנו את זה כמה פעמים, אנחנו עוברים הבעל לשיטתו עידיו בחתומיו זכין לו. אז אם ככה יוצא, לפי זה יוצא שבאמת, היא לא יכולה כבר ללכת למכור, למפריע יוצא, שזה באמת, אם היא תמכור, הוא יכול ללכת לגבות בחדרה, אמרנו כבר, הלקוח יקבל בחדרה את הכסף, אבל הוא יכול לתרוף כדין, למה? כי אם יש שובר עם תאריך, ויש שתי עדים חתומים על התאריך, אז אנחנו מתייחסים לתאריך הזה, ולא מסתכלים באמת. אז אם ככה, לכן הבעיה אומר, ולכן אומרת הגמרא, ועוד, מה שאתה אומר שאין חשש, שובר בזמנו תאריך, הבעיה לטעמי דאמר, עידיו וחתומיו זכין לו. לכן, תסתכל רשי מסביר את זה מאוד יפה, רשי דיבור המתחיל ועוד. אינה מזוונתה בטובת הנאה, לסנה למחש לשם הכתבה לשובר בניסן ובפועל ולא קיבלה תשרי. דהינה מאח יבה, כמעט השובר לידי ותשרי זוכה למפריע בו מזמן חתימתו, ולא היה ממקרה שבינתיים באמת כלום. ושובר מזמן הכתוב בו תורה, והבעיה לתעמי כבר כמו שלמדנו בדף י' ג' עמוד א' שבוע שעבר ביום שני למדנו ככה. אז אם ככה, כל על מקום הבא בשלום, אז בקיצור, אנחנו בדיוק מתחילים רבי יואב לרבותכם משנה חדשה, בסיכום אנחנו למדנו ברייתא בן אדם שמוצא שובר, אז למדנו ככה שהאישה מודה שיחזיר את זה לבעל, למה אנחנו לא חוששים? אז ככה, הבעיה אומר שאנחנו לא חוששים כי מדובר ששטר כתובה יוצא מתחת הדעת, אנחנו לא חוששים לכל החשש שלמדנו, שאולי זה קומבינה, אולי באמת הם רוצים להוציא מלקוח, ויש פה שובר שנכתב בתאריך אחרת, כבר הרחנו מקודם, אין לנו חשש שטר כתובה יוצא מתחת הדעת, רבא לא מקבל את הדבר הזה, כי רבא אומר שיש לנו חשש שתי כתובות, אז רבא אומר, חייבים להגיד, שהברייתא הולכת פה כשיטת שמואל, שמה שמואל אומר שתמיד אתה לא יכול ללכת למכור חוב. חוב, אין דבר כזה למכור, תמיד הבעל החוב אורגינל הוא השולט, אז לכן אישה, דוגמה, בכתובה, היא יכולה תמיד ללכת למחול, זה לא קשור עכשיו אם תמחול, היא לא תמחל, אז לכן לפי שיטת שמואל, אומר רבא, זה הברייתא סוברת כמו שיטת שמואל, אז אין לנו את החשש שאם הכתבה ליתן בניסן, ובפועל היא רק ניתנה את השובר התשרי, בקיצור, בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים פה את המשנה האחרונה של הפרק, שניים אוחזין, בדף כ' עמוד א', הרב יואב, כ' עמוד א', משנה חדשה. אז כמו שאמרתי להם מקודם, המשניות הקודמות, אנחנו למדנו ביום ראשון, התפלפלנו שבוע שלם, היה משעמם קצת בלי רבי דוד, היה פה מלא פלפולים, שבוע שבר היה חומר קשה מאוד, היה פה למדנו את זה ברוך השם טוב, אז למעשה למדנו בדף י' ב', אמרתי להם, בדף י' ח', יש משניות, בן אדם רוצה שטרות, אז אמרנו שיש מלא פעמים חששות, אמרנו יכול להיות שכבר זה פורח, חיישינה לפיראון, לא חיישינה לפיראון, יכול להיות שבסוף הלוואה בכלל לא התבצע, אתה רואה שטר חוב, יכול להיות שסתם כתבו ובסוף הוא זכה בלא טוב ולא, אז אמרנו את כל בעריכות, מתי מחזירים ומתי לא מחזירים, ואם מחזירים, למי מחזירים? למלווה או ללווה, כן, הבאנו גט נשים, עבד, דייטיקה וכולו וכולו. עכשיו המשנה מביאה הלכות נוספות, אודות שטרות שנמצאו, שפה הולכים לראות עוד חידושים שיש מלא פעמים שמחזירים אותם, וגם כן אם מחזירים אותו זה ממש בהמשך מהשתי המשניות הקודמות שלמדנו. אז אומרת המשנה, ופה זה הולך להיות דברים אחרות, שפה אנחנו הולכים לראות כל משהו שזה לא קשור לשטרות אחרים, שאין לנו את החשש שלמדנו במשניות הקודמות, בדיוק, אין לנו את החשש של קנוניה ופיראון, כי מה עכשיו שאתם הולכים לראות אחד אחד. אז אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, מצא אגרות שום. בן אדם מצא אגרות שום. מה זה אגרות שום? אגרות שום זה נקרא שטרות שומה שבית דין כותבים למלווה, שלאחר ששמו את הנכסים של הלווה לדעת כמה הם שווים, הרי מלווה מפחד ללכת ללוות סתם למישהו, לא יודע מה. אז יש מלא פעמים שהוא מבקש, מלווה מבקש לבית דין, תלכו ותשומו לי את הנכסים של הלווה לדעת כמה הם שווים, ואז כותבים השומה בשטר, ונותנים את זה למלווה על מנת שיגבה את זה בחוב. אבל זה לא עכשיו שטר חוב. לא עם השטר הזה עכשיו המלווה יכול ללכת לגבות את הלווה את זה, ואז אנחנו נתחיל להגיד שאולי הוא כבר שילם, ואז אם אתה מוצא דבר כזה תחזיר ללווה, אולי יש פה פירעון או לא. בכזה מצב אין לנו שום חשש לפירעון. למה? כי זה סך הכל שומה. זה סך הכל שווי. איך נקרא היום בשפה של הרחוב היום? זה נקרא הערכה בדיוק. זה סך הכל נקרא שטר שומה, שאנחנו יודעים שיש לך פה בשר ממה לגבות. אבל זה לא עכשיו שטר חוב עצמו. אז פה בכזה מצב אם אין אדם מוצא אגרות שום, אנחנו כבר נראה בסוף המשנה, שבאמת את זה כן מחזירים למי שנכתבו בעבורו, ופה במקרה אגרות שום, אז מעביר, למי זה נכתב? ונכתב למלווה, אז אתה מחזיר את זה למלווה. אותו דבר אומרת המשנה הלכה השנייה, ואגרות מזון. אגרות מזון זה גם כן כמו שרשי אומר פה, שקיבל עליו לזון את בת אשתו. פה מדובר שטרות שבית דין כותבים לאישה, לראיה שבעלה שהתחתן איתה, קיבל עליו והתחייב לזון את הבת שלה מהזיווג הראשון שלה. זאת אומרת, אם הוא מתחתן עם אישה שהאישה מביאה בת מהזיווג הראשון שלה, עכשיו על פי ההלכה הוא לא חייב ללכת לפרנס את הבנות שלה, אבל אם הוא התחייב אז יש שטר שבית דין מוצאים שהוא כן התחייב. אז אם מחזיקה איגרת כזה מזון, סך הכל להוכחה כשהוא התחתן איתי, אז הוא התחייב להביא את האוכל לבת שלי מהזיווג הקודם. אז פה אין לנו, מה יש לנו חשש פה של פירעון וזה? אז פה באמת כן יכולים להחזיר את זה לאישה. אותו דבר אומרת המשנה שטרי חליצה. זה כבר אפילו מדובר פה בדיני איסור. זאת אומרת, שטר שבית דין כותבים לשומרת יבם, שהם ראו שהיבם עשה לחליצה, ואז השטר הזה מה זה עושה? שהיא משוחררת. היא כבר לא יהיה לב מי שיקח אותה, כי היא כבר משוחררת לרחוב, אז כזה שטר חליצה, איזה חשש יכול להיות? אז זה כמובן אפשר להחזיר לאישה. אותו דבר עם מיונין. מיונין זה נקרא שאם אם יש אחד ש... היא מחותנת בקידושין מדרבנן. מתי זה האופציה? קטנה שהאימא שלה או אחים שלה קידשו אותה כשהייתה קטנה, ואז זה קידושין מדרבנן. ואז הגיע בית דין ואמרו שיש תקנה שאם כשנהיית גדולה יכולה מיד ללכת למען. כשנהיית נערה יכולה ללכת למען. אז שטר הזה, אז כשהיא ממענת, אז הבית דין נותנים לשטר שהיא באמת מיינה בבעלה. עכשיו מוצאים כזה שטר. אז מה יש חשש פה? ברור, תחזיר את זה לבחורה הזאת, שיהיה לה ראייה באמת שיכולה ללכת להתחתן, שהם ראו את המיון, אז גם כן זה בסדר גמור, זה נקרא שטר מיונים. אותו דבר אומרת המשנה, שטרי בירורין. שטרי בירורין רש"י אומר פה למקום בגמרא מפרש, ונראה את זה מיד אחר כך, נראה במקומות, בעמוד הזה, מיד זה, מפה מתחילה הגמרא, נראה שתי בירורים, מה זה נקרא שטרי בירורין. אומרת המשנה, וכל מעשה בדין, אז אמרנו פה ככה, אגרות שום, אגרות מזון, שטרי חליציים, מיונין, שטרי בירורין, וכל מעשה בית דין על הכל כתוב, הרי זה יחזיר, אתה יכול להחזיר את הכל למי שנכתבו בעבורו. עכשיו, מה זה נקרא וכל מעשה בית דין? אז אנחנו כבר למעשה, יש ככה, אם השיטה שאומר, השיטה, כן, אז ככה, כל מעשה, השיטה שאומרת שאנחנו לא חוששים לפירעון, אז רגע שבן אדם מוצא שטר חוב, והשטר חוב, אמרנו לפירוש אחד, מה זה אומר שטר חוב? שטר חוב שכבר מקוימת בבית דין. מה זה נקרא מקוימת בבית דין? שהבית דין הביאו אישור, אנפק, שהלוואה באמת בוצעה. זה לא סך הכל היה מסע ומתן לפני הלוואה. בית דין באמת נותנים אישור שהלוואה התבצע. אז אם אנחנו לא חוששים לפירעון, אתה מוצא כזה שטר, השטר קיים ויש אנפק, אז לפי השיטה אחת, לפי השיטה הזה, זה נקרא כל מעשה בית דין, שבכזה מצב זה כבר מקוים בבית דין, את זה תחזיר למלווה. ולפי השיטה הזאת, מה שלמדנו בדף י"ב, שזה אתה לא מחזיר שם, מדובר בלא מקוים. אבל מה, עם השיטות, יש שיטות שסוברים שאנחנו חוששים לפירעון, גם באופן שיש לך קיום, יכול להיות שם שהלווה כבר שילם, ואז זה נפל ממנו. אז הסברנו, בעריכות שבוע שעבר אפילו פעמיים, בשתי שיעורים דיברנו על זה, שיש שתי שטרות, שהשתי שטרות האלו, לפי כולם, אנחנו לא חוששים לפירעון, זה נקרא שטר חלצה ושטר אדרחתה. חלצה זה נקרא שאחרי שמגיע הפירעון, הלווה לא רוצה לשלם למלווה, אז בית דין הולכים ונותנים כבר איזה חתיכת קרקע שאנחנו יודעים שיש ללווה, נותנים לו את זה עם השטר ואומרים אתה יכול ללכת לגבות מהקרקע הזה והזה, והשווי של ההלוואה אתה יכול ללכת לקחת, זה נקרא שטר חלצה שבית דין כותבים לו ששייך לך. או הדרכתא, הדרכתא זה נקרא שנותנים לו אחרי שעובר כל החודשים וכל הזה, נותנים לו הדרכתא שאתה יכול ללכת חופשי לחפש מהנכסים שלו, זה נקרא הדרכתא. אז שם אמרנו, אפילו שגם שם אמרנו שיש מצב של פירעון, כי הלצה שאפשר לשלם כל לעולם, יש שיטה שעד שנה שלעולם אפשר להחזיר במזומן, אבל אמרנו שם לפי כולם אנחנו לא חושבים לפרעון, כי זה כזה שטר, אסור, אם זה בסוף בוצע, בסוף הלווה שילם כסף, ואז הוא מקבל מחזרה את הקרקע, אסור לך להחזיק דקה ישר, אם נחזק תקן ישר, אז לפחות תעשה שטר מכר חדש, כאילו שאתה קונה את זה מלו מחדש, אז פה בכזה מצב אמרנו שפה לא חושבים לפרעון, הסברנו בריחות שבוע שעברה, אז בחלת צבא דרכת, אז לפי זה נקרא פה מעשה בדין, למה אני מסביר פה את כל הבעריכות? כי את הדברים האלו הגמרא כבר לא מסבירה אותם. הגמרא כבר הולכת להסביר את הדברים שלא למדנו שבוע שעבר. אז לכן פה אני מסביר עוד פעם ששטר, מעשה בית דין הרי זה יחזיר, אז לפי הפירוש שחוששים לפירעון בשטר רגיל, אז בחלת צבא דרכת לפי כולם לא חוששים לפירעון, ולכן בכזה מצב תחזיר את זה למלווה. אומרת המשנה עכשיו עוד חידושים, מאות חידושים שגם כן דברים חדשים לנו. מהי הדין? מצא, בן אדם הולך ברחוב, מוצא שטר כלשהו, לא כתוב פה עכשיו בפירוט, שטר שכמובן השטר הזה יש פה שם שווי של כסף, שזה מונח בחפיסה או בדלוסקמה. נראה בגמרא זה סוג של מיני כלים שונים. עכשיו, הבן אדם שנכתב השטר עבורו מגיע, והוא נותן סימן, כמו שעוד מעט אנחנו בעזרת השם מחר רוצים להתחיל את הפרק השני בסייעתא דשמיא, אלו מציאות, אז שם נראה באריכות את כל השבת אבדה עם הסימן. אז אותו דבר פה, מגיע מי שנכתב עבורו השטר ונותן סימן שהשטר היה בחפיסה הזה והזה, או בתכלי הזה והזה. אז בכזה מצב, יחזיר. אותו דבר, בן אדם מוצא תרחיך של שטרות. גם כנראה בגמרא יותר בריחות, אנחנו רק נגיד כרגע, תרחיך של שטרות זה נקרא כמה שטרות שכרוכים אחד בשני, או אגודה של שטרות. מה ההבדל בין תרחיך ואגודה? אז גם כן תחכו בסבלנות בגמרא. נראה למעשה מהגמרה הולכת להישאר בסוף, תכיך של שטרות זה נקרא, זה כמו אנחנו עוד מעט הולכים לקרוא מגילת אסתר, כבר זה ממש דומה למגילת אסתר, לספר תורה, זאת אומרת, זה כל השטרות קשורים אחד בשני, אבל לא אחד על גבי השני, זה כמו מגילה, איך שאתה מסיים עם הסוף שטר הזה, יש עוד שטר, זה כמו מגילה בדיוק, ואז כל השטרות ביחד קשורים, אבל בצורה של תכיך, זה לא אחד על השני באותו אורך ורוחב, ואז אתה עושה קשירה אחד. זה פשוט כמו מגילה, אתה מקפל את זה, ואז יש עוד שטר ועוד שטר ועוד שטר. אגודה זה נקרא שיש לך פה חבילות של כחולות, ככה, הכל באותו אורך ואותו רוחב, ואז זה קשור ביחד, זה נקרא אגודה, ככה הגמרא תגיד למסקנה. אז אם הוא מצא תכיך של שטרות או אגודה של שטרות, אז גם כן הרי זה יחזיר, אז המוצא יחזיר את השטרות למי שנתן בהם סימן, שמכך הוא יודע לתת סימן, מוכח שבאמת ממנו נפל השטר. בפשטות מהחלק הזה במשנה, לפני שנתקדם הלאה במשנה, מפה מוכח שמה הסימן? הסימן זה לא הכמות השטרות, הסימן זה איך מונח השטרות. אז אמרנו פה, תרחיך או אגודה, אז זה כבר סימן יחזיר. אבל מצד שני מגיע המשנה וממשיכה, וכמה אגודה של שטרות? כמה שטרות צריך להיות מינימום אגודה של שטרות שהמניין נחשב סימן? מבארת הגמרא שהמשנה שהמינימום זה שלושה קשורים זה בזה. זאת אומרת ככה, כי הגמרא אחר כך תגיד, שזה מדובר שהוא אומר, מצאתי שטרות הוא מרחיז. עכשיו, אם אני אגיד שכבר משתיים זה נחשב סימן, אז שבן אדם יבוא יגיד, הנה זה שלי, אז כמה? שתיים. זה לא חוכמה, כי יכול להיות שבדיוק מנחש טוב, כי סתם שטרות, מיעוד רבים שתיים, אז כשהוא אומר שתיים, ובדיוק צלף לו באמת היה שתיים, הוא סתם שקרן, בדיוק צלף לו, הוא אומר שתיים זה שתיים. אז לכן בשתיים, כשהוא אומר, מרחיז, הוא לא יכול גם להחיז שטר, הוא לא מצא שטר אחד, הוא מצא כמה. אז לכן במצב כזה שבן אדם מחיז מצאתי שטרות והוא מגיע ואומר שתיים הזה עוד לא, אבל מי שלוש זה כבר נחוש קשה, כי שלוש זה כבר לא, מיעוד רבים זה שתיים לא שלוש, אז לכן מי שלוש ומעלה, אז זה כבר המניין נחשב לסימן, ולכן שלושה קשורים זה בזה, לא, אם הוא מצא שתי שטרות והבן אדם יגיד שתיים, אז זה לא נחשב סימן להחזיר, הוא יכול להגיד שתיים ולא תחזיר לו את זה, כי זה לא נחשב סימן, יכול להיות שיש מצב שבן אדם מוצא רק שתי שטרות, אבל אז זה לא יהיה סימן. אז לפי המסקנה נראה שלמעשה נראה מספיק סימן אחד. כל הראשונים פה מתקשים במשנה פה וגם בגמרא אחת. שפה מוכח שיש פה, מצד אחד רואים שהסימן זה התרחיך או האגודה. ועד המשנה מיד מגיע ואומרת כמה אגודה של שטרות. מפה מוכח שהכמות של השטרות. הראשונים מתקשים בזה. מגיע המשנה ואומרת רבן שמעון בן גמליאל אומר עוד הלכה. מה יהיה הדין? אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. מה הסיפור פה? בן אדם מוצא, גם כן הגמרא תגיד שזה לא חידוש בזה, בן אדם מוצא שלושתה שטרות שכתוב על אחד, זאת אומרת יש לנו מסכן רובן אחד, ככה אנשים, יש מלא אנשים ככה מחתנים ילדים, מגלגלים גמחים, והוא הלך ולקח פה 20,000, פה 20,000, פה 20,000, אותו בן אדם לפני שהוא מחתן את הילד, הלך מפה, עכשיו, אבל משלושה אנשים, אבל הלווה אחד, עכשיו בן אדם שהולך ברחוב מוצא את השלושה שטרות האלו במקום אחד, אבל משלוש מלווים, אז פה... אז פה אתה תלך ותחזיר את זה למי? לשלושה מלווים ואז שיגבו עוד פעם? איך זה הגיע לאותו מקום מהשלושה, בדרך כלל השטרות מונח אצל מלווה אמרנו. אבל פה שאתה רואה את השלוש במקום אחד, אז פה זה מוכח ממה, שהלווה כבר שילם לשלושתם, ואז היה אצלו בכיס, במקום לקרוע בטעות הוא שם, ואז זה נפל ממנו ברוח, כי זה ההוכחה. אז לכן מגיע רבן שמעון גמליאל ואומר, אחד הלווה משלושה, אז בכזה מצב, אם אתה מוצא את הכל במקום אחד, יחזיר ללווה. עכשיו, מה יהיה הדין, ציפור, אותו רעיון ההפוך. הוא מצא שלושתה שטרות של שלושה הלווין מן האחד. זה בן אדם צדיק, נדבן המלווה, גמח, משחלק למלא אנשים. ואז יש לנו פה שלושה לווים, ואתה מוצא את השלושה במקום אחד, אז פה למי זה נפל חייב להגיד? המלווה אחד, אז זה אומר את המשנה, לכן שלושה לווים מן האחד, ואתה מצאת את זה במקום אחד, אז פה יחזיר את זה למלווה. עוד הלכה במציאת השטר, אומרת המשנה, מה יהיה הדין? מצא שטר, זה עכשיו אנחנו כבר עוד מעט, אנחנו פורים פסח, זה יוצא, קורה מלא פעמים בדיוק בערב פסח, שפתאום אדם מחליט לנקות משהו שהוא כבר לא נקה, לא ניקה שנה, שנתיים, שלוש, פתאום מחליט ללכת למדף של הספרים שאין חמץ שם, או לעשות סדר. פתאום אל אדם שם מוצא שטר בין הספרים שלו, לא הוא כתב עבור מישהו אחר, ולא מישהו אחר כתב עבורו, מצא שטר בין שטרותיו, ולא יודע מה טיבו. הוא לא יודע מה הטיב של השטר הזה אצלו. זאת אומרת, יש פה שטר שיש מלווה פלוני, ללווה פלוני, זה לא קשור אליו, אבל מישהו הלך והפקיד את זה אצלו, והוא לא זוכר שום דבר, עבר קורונה מאז, עבר כלום, הוא לא זוכר שום דבר, מה הטיב של זה, האם זה המלווה הגיע להפקיד לו, או שהלווה כבר היה בלחץ, במקום לקרוא שמישהו יביא, זה היה שאנשים כפייתים, הלך אמר, אחרי ששילם, תחזיק את זה, אתה ראיה שאתה טעית, שזה כבר מנפל ממה, שזה אצלי וכבר שילם, או שיכול להיות, אומר רשי, עוד מעט אני אראה לכם את הרשי, שזוג ששולם חצי, זאת אומרת, זה היה אצל המלווה, הוא רק שילם חצי, אז מי יודע, זה מישהו שליש, שיזכור שרק חצי שולם, דוגמה, אבל הבן אדם לא זוכר כלום. אז בכזה מצב יהיה הלכה, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. תסתכלו, רשי דיבו המתחיל, מצא שטר בין שטרותיו, ואין יודע מה טיבו. ואין יודע מה טיבו אצלו. אם הלווה יפקידו אצלו, או המלווה, אומר רשי, גם אופציה שלישי שאמרתי, או שמה מקצתו פרוע, אם אסרו לו להיות שליש ביניהם, שאתה יודע, בדרך כלל אם האדם משלם חצי, אז הכי טוב זה שיש לך שובר על חצי קבלה. במקום זה אמרו, אתה שליש, ואז עבר חמש שנים, אנשים שוכחים, זה הטבע של העולם. ואז הוא ערב פסח הולך ורואה, פותח את זה. בכזה מצב אל תחזיר לא לו ולא לו. רק מה? יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ואז יתברר הספק, ובינתיים לא יחזיר את השטר לא ללווה ולא למלווה. זה באמת זה הזמן, אתה יודע, ערב פסח אנשים פתאום מוצאים מסמכים, מוצאים...
זה לא מובן בכלל, הוא נקרא פושע, מה זאת אומרת, מה... נתתי לך את זה, אז מה, אתה
חושב, אתה דוקא
גם את זה וגם את זה?
זה לא פושע, הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, בהמשך נראה לי באמריקה, מפקיד, הגמרא שם אומרת, אם האדם אומר, אני לא יודע, נראה לי שם באמת הגמרא אומרת, לא ידע נפשי אותה, מפקיד, הוא אומר, אני לא יודע מה קרה עם זה, אומרים, אני לא עשיתי שום פשע, אבל לא יודע מה עם זה, לא יודע מה, אז לא ידע נפשי אותה, זה נקרא שאתה פה הנפקד שלו, פה, פה אתה לא המלווה, לא, בעצם אתה עושה לי פה, אני מחזיק לך את הקושי. אבל זה מה שכתוב, וגם הגמרא לא מדברת על זה בהמשך, אז אני לא יודע. המשנה מסיימת את ההלכה בר הצדיק, אם יש עם מים, פה אנחנו הולכים בן אדם שמוצא שובר בין השטרות שלו, ולא יודע מה טיבו, אז הוא אומר, כתוב פה, שאם יש עם מים סימפונות, זה מה נקרא סימפונות? השורש של סימפונות זה נקרא בדרך כלל, זה סימפונות זה נקרא בדרך כלל ביטול. אז פעם זה כמו שהוא אומר, זה מומים. ביטול, השורש של המילה סימפון זה מגיע שבטל העסקה. אז פה סימפון זה נקרא, איפה שאנחנו נשתמש עכשיו בכל, נראה את זה עוד מעט בגמרא, סימפון זה נקרא פה במילים אחרים שוברים. שהשובר שם כתוב שהלוואה התבטלה, שם כתוב שהלוואות האלו והזה כבר נפרעו. ואנחנו עכשיו לא יודעים אם באמת כבר פרה לו על הווה או לא. אז כתוב שאם יש עם סימפונות, אם בן אדם מוצא אצלו בין השטרות של החייבים לו, הוא מוצא בהם גם קבלות, כאילו שהתבטלו הלוואות, אז פה יעשה מה שבסימפונות. אז פה זאת אומרת, יקיים מה שבסימפונות. זאת אומרת שמה, תסתכלו רשי האחרון, בדיבור המתחיל יעשה מה שבסימפון, והשטר בחזקת פרוע. אומר רשי, ואף על פי שהיה לשובר הזה להיות מונח ביד הלווה, אמרינן, האמינו הלווה, ואומר, מחר תנה לי ושכח. אז לכן זה האמצע, זאת אומרת, אם אין אדם מוצא את השובר בין השטרות ולא יודע מה טיבו, אז פה אנחנו אומרים שהוא כן יקיים מה שבסימפונות, ואז אנחנו אומרים שהשטר החוף שבידו בחזקת פרוע, ואז הוא לא יכול ללכת לגבות את זה, את המלווה לא יכול ללכת לגבות מהלווה. אז אנחנו למעשה הבאנו פה משנה ארוכה יחסית, הבאנו פה שטרות שפה אנחנו כן רואים מלא פעמים, שפה אנחנו כן נותנים להחזיר, הבאנו פה את כל הרשימות. בחלק הראשון במשנה הבאנו פה רשימה, והכל הסברנו מאוד יפה, אגרות שום, אגרות מזון, שטרי חליצה אין מה להסביר, מיונין אין מה להסביר, שטרי בירורין אמרנו, רש"י אמר לנו תשאיר לגמרא להסביר, מה זה נקרא שטרי בירורין? אז הגמרא הולכת להביא פה שתי פירושים. אומרת הגמרא, מה שטרי בירורין? אז אומרת הגמרא, אחא, פה בבבל תרגמו, זה נקרא שטרי טענתה. שטרי טענתה זה נקרא השטרות ששם היו כותבים הסופרים הדיינים את כל הטענות של בעלי הדין. זאת אומרת, כמו היום, פרוטוקול היום להבדיל בבית משפט, יש פרוטוקול שאחד עומד ומבד את כל הטענות, אז גם בבית דין יש את הדבר הזה קיים, עד היום נראה לי, עד אני ברוך השם לא, שלא נזדקק להיות בבתי דין, זה לא, זה לא סימן טוב. אז, אז, אז אני, אז כן. אז זה נקרא שטרי, מה? לא, שזה אומר שלא נהיה בשום צד, לא תובע ולא נתבע. אז שטרי טענת, מה?
יש הצד. דיין.
זה גם, זה לא המקצוע שלי. אז שטרי טענתה, אז זה נקרא שטרי טענתה. אבל הפירוש מגיע, רבי ירמיה אומר פירוש מאוד יפה. מה זה רבי ירמיה? רבי ירמיה אומר, רבי ירמיה, איפה היה גר רבי ירמיה? רבי ירמיה גר בארץ ישראל. אז הוא אמר, פה בבבל אמרו כך, אבל רבי ירמיה שהיה גר בארץ ישראל, הוא אמר שהכוונה לבירורים זה באמת מלשון בירורים, שמה? היה שטר שהיו כותבים שתי בעלי הדין, שכל אחד בירר לו איזה דיין הוא רוצה שישבו לדון ביניהם. והם התחייבו שיש לנו שטר שאנחנו מתחייבים באמת לקבל את הפסק דין, שהוא מביא את הדיין הזה, והוא מביא את הדיין הזה. על הדיין השלישי, יש שמה במסכת סנהדרין מחלוקת חכמים ורבי מאיר במשנה, מי מברר את זה. אבל כל פנים פה מדובר מתוך השלושה דיינים, שתי דיינים, הוא מביא את זה, והוא מביא את זה. אז אמר, זה בורר לו אחד, כתוב במשנה מסכת סנהדרין פרק ג' משנה א', וזה הפלוני הבא לדין בורר לו אחד, ואחר שכתבו את שמות הדיינים שביררו לעצמם בשטר, אחר כך כבר לא יכולים לחזור, הוא לא מתאים לאף שלו, הוא הולך יותר איתך, הוא הולך יותר איתך. היה שטר בירורין, שהשטר הזה היו כותבים, אז כאלו שטרות, שטר טענתה, לפי הפירוש של בבל, לפי השטר בירורין, אין פה איזה חשש שיכול ללכת לפרוע פעם שנייה. זה סך הכל, כן, אבל זה לא איזה משהו שעכשיו אתה יכול ללכת למשוך איתו משיכות כספיות. אז לכן מקדם מצב, תחזיר למי זה אמור להיות קיים, איפה שתמיד השטר בירורין, תחזיר את זה לבעל. אנחנו למדנו במשנה, וכל מעשה בית דין, כל שטר שזה מעשה בית דין, הרי זה יחזיר, תחזיר את זה לבעל השטר. אז הסברנו כבר בריחות שבדרך כלל זה, אתה מחזיר את זה למלווה, והסברנו כבר בריחות את מה זה נקרא מעשה בית דין, או שטר מקוים, או שטר חלצה והדרכתה. עכשיו הגמרא מביאה סיפור שקשור להלכה של המשנה. היי גיטה, דאיש תקח בית דינה דרבונה. היה גט, שמוצאים גט מקוים. מה זה אומר גט מקוים? גט מקוים זה נקרא שבית דין קיימו את החתימות של העדים, ובאמת כתבו עליו אמפק, שאמרנו שבוע שבר אמפק זה נקרא קיום, שהגט הזה כשר. מצאו את השטר הזה בבית דין, הגט הזה בבית דין של רבונה. הגיע בן אדם והוא טוען שהוא השליח להביא את זה לגט, וממנו זה נפל. עכשיו מה היה כתוב בגט? דאב הכתיב בי בשבירה מטה, שבירה מטה זה נקרא בעיר, שהשם של העיר נקרא שבירה, שאיפה זה נמצא? דאל רכיס נערה, ששוכנת ליד הנער שהשם שלו רכיס. עכשיו, כמו שרשי מסביר שם למעלה יותר, רשי בעמוד ב', של פה לא ידוע שיש באותו מקום עוד בן אדם שהשם של הבן אדם כמו אותו בן אדם שכתוב בגט. מגיע רבונה, מצאו את זה שם בבית דין שלו, וכמו שאמרנו, אחד אומר וטוען שהוא השליח, ואמר רבונה, שאפילו שבעיר שבירי, אז אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אם יש עוד אחד או לא, כשנקרא כזה, כזה שם, לשני שבירי. אז פה אנחנו חוששים לשתי ערים שיש שתי ערים שבירה. תסתכלו רשי דיבור המתחיל חשינה לשני שבירה. אומר רשי, אף על פי שבשבירה ידוע לנו, אין בה שני יוסף בן שמעון. אנחנו לא יודעים כרגע, אבל אנחנו חוששים שמה יש שבירה אחרת, שיש שם יוסף בן שמעון ושם שם נכתב עם השליח אחר נפל. אז לכן במילים אחרים, אז אנחנו יודעים שבכזה מצב לא מחזירים לאותו שליח את הגט, כי אנחנו כן חוששים לחשש כזה. אמר לרב חיסדא לרבה, פוק, כן, זה חשש, חשש רחוק. הרגע שיש לנו חשש כזה, אנחנו כבר לא מחזירים. אמר לרב חיסדא לרבה פוק, צא ועיין, תסתכל טוב בדבר, למה דלאורתא, בואי לרב אונה מנח, כי בערב רב אונה ישאל ממך לדעתך בעניין הרוע הזה, ולכן תחפש טוב את הפסק. נפג רבה יצא דק, הוא דגדג, ואשכח הוא מצא משנה באמת, שאפשר להוכיח מהמשנה שלא כמו שהורה רב אונה, שמה? ניתנה, למדנו במשנה שלנו בשניים מוחזין בדף חף עמוד א' במשנה הארוכה שלנו, כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. מה זה אומר כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר? אז כמו שהדברנו הפשט הרגיל, אם יש לך שטר שבית דין כבר קימו, אין לך מה להיכנס עכשיו לחששות. אותו דבר פה, מצאת פה גט שהגט מקוים. כמו שהמפרשים מסבירים את זה יותר לעומק, אנחנו לא יודעים פה שיש עוד שם כזה. אז כל זמן שאתה לא יודע שיש עוד שם כזה, והוא טוען שזה נפל ממנו השליח, לא הוא היחיד, תודה רבה. אז אין לנו מה לחשוב, זה נקרא כל מסע בדין הרי זה יחזיר. למה שהולכת להיכנס לסרטים אולי ואולי ואולי? אז לכן, בקיצור, אז לכן הוא יצא ודקדק מהמשנה שלנו, שבאמת, עד מתי כן אנחנו חוששים? באופן שאתה יודע שיש עוד אחד, אז פה תחלט לעשות בירורים טובים ממי נפל, אבל כל רגע שאתה לא יודע, אז הרי זה יחזיר, אתה יכול ללכת להחזיר. אמר לרב אמרם לרבה, איך היא פשיט מר איסורה מממונה? המשנה שלנו בשניים אוחזים שכל מסע ודין הרי זה יחזיר, איך הסברנו את זה? שטרות בכסף, שטר הלוואה, אמרנו חלצה, דרכתה, שטר הלוואה עם קיום. אז בממון שם אנחנו אומרים הרי זה יחזיר, מה יכול להיות? כסף בא, כסף הולך. אבל פה זה גט, שגט, אם זה לא נכתב לאישה הזאת, לגט הזה, אז עדיין אשתי, שממש פה איזה איסורים מאוד מאוד חמורים. אז אם ככה, איך אתה יכול לפשוט לי מהמשנה שלנו לנושא איסורים? אמר לי, מה אתה רוצה? תרדה. תרדה זה מלשון רשי אומר משועמם. מה אתה רוצה? גם תסתכל הלאה במשנה שלמדנו שם בשניים מוחזין, המשנה שלמדנו היום. גם כתוב שם שטרי חליצה עם מיונין. אם אתה רואה שברחוב שטר חליצה של האישה הזאת והזאת, או עם מיונין, תנן, ואמרנו שמחזירים את זה לאישה, אבל אנחנו לא חוששים שאולי זה נפל מאיזה מישהי אחרת חלוצה או מאיזה מיונין. אז פה אנחנו רואים גם בנושא, גם בנושא איסורין, חליצה שזה ממש לה, וגם מיונין, אז גם כן, למרות שמה זה לאו וזה מיונין, טוב, על כל פנים, לא נעריך בזה, אבל על כל פנים אנחנו רואים מפורש במשנה שגם איסורים אפשר להתיר על פיהם. עכשיו, תראה, היה שם קצת אש, ריתך דוירייטה היה שם. הוא שאל שאלה, הוא הלך וענה לו, ואז הוא אומר לו, איך אתה עונה איסורה ממנו? אז איך הוא ענה לו? תרדה. אמרנו, אתה משועמה? יש כאלה אומרים שתרדה זה נקרא שוטה, יפה, נכון? ואז תוך כדי שידענו רבא ורב אמרם, קרה שם כזה סיפור, קרה פיצוץ בבניין, מה קרה? פקה ארזה דבי רב. העמוד מעץ ארז, שבית המדרש היה נשען על אותו עמוד, נפל, קרס. אז מר אמר, רב אמרם אמר, זה משומלתה ידידי פקה, זה המגזל שלי פקה, למה? כי אתה אמרת לי תרדה, אז בשביל הכבוד שלי, אז זה מה שקרה. רשי אומר פה, סתכל, בשביל מזלי שכיני על שגיד אפתני. ומר אמר רבא אמר, משומלתה ידידי פקה, כי אתה ענית לי על הדברים שלי, אני שאלתי קושיה איך אפשר ללמוד איסור מממון, ואתה ענית לי, אז יוצא רשי אומר שביישת, רשי דיבור המתחיל, ומר אמר משומלתה ידידי פקה, שישבת על דבריי לביישני בבית המדרש. אז זה היה, אבל על כל פנים, מה רואים פה, לפי המלאך של רשי יוצא, שכל אחד ישים את השני. המרשה אומר הפוך. המרשה אומר, כל אחד לקח את האשמות עליו. מר אמר לתא ידידי, אני השם, לא שאני אמרתי לך, אתה שקראת לי ככה, ואתה שענית לי. הפוך. כל אחד אמר לתא ידידי, אני לא בסדר. המרשה יותר. אבל מה אנחנו רואים פה? הסבר זה שהתורה זה המקור השלום. אתה אמרת, לא צריכים ללכת משועמם. הספרים אומרים, השם עוז למו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. אתה שומע רבי הרצל, מה זה עוז? עוז זה התורה. השם עוז למו ייתן, מתי? אם השם מברך את עמו בשלום. ככה לדבר משועמם, וככה לבייש בתוך הזה, הגיע איזה סימן מן השמיים, אתה מבין? ככה ראיתי פעם בספרים, אני לא יודע מה אם זה קשור לפה, אבל אפשר להגיד את זה גם פה. אנחנו רבי הרצל חפחף עמוד ב', אנחנו היום ה-11, נכון? ה-12. אז למה אתה לא אומר לעילוי נשמת? נגיד, כאילו נשמת קרמלה סמיר. כן, אפשר להגיד אבל לעילוי נשמת. יפה, כל הכבוד. אבל תגיד, לעילוי נשמת קרמלה סמירה, בת, זויה ויקטורה בעזרת השם. הבן מגיע, זה העילוי נשמה הכי גדול, כמו שאתם אומרים. למדנו במשנה, נכון? למדנו במשנה, זה אין על תורה. עכשיו בחודש אדר בכלל, אדר קיבלו המאהבה, תורה שבעל פה. למדנו במשנה מצא בחפיסה או בדלוסקמה. אם בן אדם הלך מצא את השטרות בחפיסה או בדלוסקמה, ומגיע אותו בן אדם שאומר זה נפל ממני, והוא נותן את הסימן שזה נפל מאותו חפיסה או דלוסקמה, פה בכזה מצב תחזיר לו. זה סוג של סימן, תחזיר. אומרת אבא, מהי חפיסה? מה רבה ברכנה? חמת קטנה. חמת קטנה זה לא יודע, זה רשי אומר של אור שנותנים בו יין. כן, כלי קטן מאור שהיו עושים שם יין, מושגים של הגמרה, אני לא יודע מה זה היום. מהי דלוסקמה? אמר רבא בר שמואל, זה תליקה דסווה, זה רשי אומר, טסקה שהסקנים מצניעים בכלי תשמישן, שלא יצטרכו לחפש אחרי. סקנים היו שמים בצדיקים מסוימים את המוצרים שלהם. כן, יש כאלה, בטח.
המושב של
האליפון. בדיוק, יפה. לא, זה היה סוג של כלי מסוים שהסקנים, אז הכל פנים זה נקרא חפיסה או דלוסקמה, אבל זה סוג של כלים עם סימן, זה הרי, לאו דווקא חפיסה או דלוסקמה. זה כלים, שזה לא עכשיו תגיד איזה כוס חד פעמי, זה כלי עם סימן, אז זה המושגים, אבל הוא עדין בכל כלי אחר שיש סימן. אנחנו למדנו במשנה תרחיך של שטרות, או אגודה של שטרות, אז אמרנו גם כן, שגם כן תחזיר את זה לחולו. אז תנו רבנן, כמה הוא תכיך של שטרות? כמה המניין השטרות שצריך להיות בתכיך של שטרות?
מינימום.
אז אומרת הברייתא, שלושה כרוכין זה בוזה. צריך לראות שלושה שטרות שכרוכין במונחים בגלילה יחד, וזה הסימן שנותן מי שנכתבו השטרות האלו, פעם לא, זה לא שטרות כחולות וזה, שטרות שטר חוב וזה. אז זה הסימן שנכתבו שטרות האלו עבורו, שהמוצא מכריז שטרות מצאתי, הוא לא מפרש מה המניין, אז הוא מגיע ואומר, הנה מצאתי שלוש. אז עוד פעם, פה אנחנו רואים מתחילת הברייתא הפוך, פה אנחנו מתחילים שמה הסימן, זה המניין. וכמה היא אגודה של שטרות? מה זה נקרא אגודה של שטרות? אז פה הוא אומר, שלושה קשורים זה בזה. זאת אומרת, תרחיך זה נקרא כרוכין זה בזה, ואגודה זה נקרא ששלושה קשורים זה בזה, ממש קשור אחד בשני, כל שטר קשור אחד בשני. אז זה פשוט לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, בתרחיך, זאת אומרת, השלושה שטרות מונחים בגלילה אחד, באגודה זה שלושה שטרות, כל שטר קשור, כל שטר קשור ב...
אז מה הסימן? זה השלושה או הסוג של הכרוכים או האגודה?
או, אז עכשיו הגמרא מבינה, ממשיכה הגמרא, אומרת הגמרא, שמעת מינה, מזה שאתה רואה שאתה מחזיר את האגודה למי שנתן סימן, אז הגמרא עכשיו מבינה, לא כמו שהדגשתי עכשיו בתחילת הברייתא, שמה הסימן? קשר סימן, שתמיד אנחנו מחזירים לפי הקשר, התרחיך או האגודה, ואז מה זה השמע מינה? אז רש"י אומר, כמו שאנחנו נראה באילו מציאות, יש שאלה על זה בגמרא, האם יש שאלה, אם בן אדם הולך ברחוב ומוצא איזה מציע, ויש קשר, האם קשר זה נקרא סימן או לא. אז מפה אתה יכול לפשוט, שקשר זה נקרא סימן, תסתכלו רש"י דיבוע מתחיל שמה מן הקשר סימן. אומר רש"י, שיש קשרים שאינן דומים זה לזה. אז ויאמר, כך וכך הוא עשוי. דילו תמה אחי, אם לא תרצה להגיד, תרצה להגיד שקשר זה לא סימן, המי סימן היא ככה, ותפשוט מינה באלמה, על כל פנים אפשר לפשוט מפה, זה קשר סימן, בואי באלמה, זה שם, זה באמת קש כזה שאלה.
אם אתה רוצה להגיד שזה הקשר, זה הסימן, זה מה כתוב שלושה. תגיד קשורים, תגיד סוג הקשר,
אבל כי הוא מבין כרגע...
אולי נגיד לך שזה דווקא המניין...
לא, כי הוא מבין מפה, הוא מבין מפה מזה שכתוב תרחיך ואגודה.
אבל כתוב שלושה.
נכון, אבל בתוך השלושה זה תרחיך. אז כמו שאמר... נכון, הראשונים מתקשים בזה, זה לא ברור פה בכלל לכל הראשונים. הראשונים מאוד מאוד מתקשים פה בכל המשנה, וגם הברייתות שאנחנו נשאר בסוף, אם בסוף יוצא, בסוף יוצא שיש לנו כביכול שתי סימנים, אם יש רק סימן אחד, אז יכול להיות זה גם מספיק. המשונים, אני לא
זוכר. זה סוג הקשר, גם אם יש שתיים, ואם יש סוג הקשר, באכפת לי, יכול גם שתיים.
נכון, יפה. לכן, אז פה כתוב שלושה, זה גם נכון קשה.
זה דבר כמו שאמרת במספר, אם זה קשר פשוט, קשר שתמיד עושים, הקשר הרגיל.
לא, אבל אי אפשר להמציא דברים לבד, לא כתוב ככה. פה כתוב תרחיך ואגודה, ואתה מסביר מה זה תרחיך, שזה שלושה כרוכין אחד בשני. שטרות, אגודה זה נקרא קשורין זה בזה. אז הכל פנים, בוא נראה, אני רוצה לפני שאנחנו נראה את הגמרא בפנים, תראו על הרש"י, לפני שאנחנו נראה את זה בפנים, הגמרא, אם משני, מאכלו תפשוט, למה? דתנא רבי חייא, של שלושה כרוכין זה בזה היא אגודה, דכרך זה כן אבי סימן. דכולי עלמא כרך שטרה שטרה לעצמו. וקושרין אותו יחד, וזה קרח, קרח שלושתן יחד, אז זה תמיד סימן. קשר סתם, לא פשטנו מפה. מה שאנחנו רואים פה זה סימן, עכשיו נראה את זה בפנים בגמרא, מה שעכשיו אומרת הגמרא, התנא רבי חייא, ששלושה כרוכין זה בזה. מה שאנחנו עמדנו, שאגודה, הסברנו בפשטות שלושה קשורים זה בזה, ומפה רצית להגיד שקשר זה זה, לא, אגודה זה לא נקרא קשר סתם, מה זה נקרא אגודה? אגודה זה נקרא ששלושה שכרוכין אחד בשני, והכריכה זה כן סימן, כי הוא לא נהג כדרך אחרים שכורכים כל שטר לעצמו, ואחר כך קושרים יחד. רק מה, הוא עשה כריכה בהכל ביחד וקשר את זה. שואל את הגמרא, אז אם אתה אומר שהאגודה זה נקרא, שהוא עשה כריכה, אי אחי, לא קפצתי. לא, באמת שלא קפצתי. שואל את הגמרא, אי אחי, היינו תרחיך. תרחיך, מה אמרת מקודם, מה זה נקרא תרחיך בתחילת הברייתא, שלושה כרוכין זה בזה. מה אתה אומר, מה זה אגודה? שלושה קשורין. מה זה קשורין? לא קשורין. קשורין זה נקרא כרוכין. אז תרחיך ואגודה זה שתיים כרוכין. אז מה ההבדל? את הרץ תגמר, כמו שאמרנו לכם כבר במשנה, רבי הרצל. שלושה שטרות שכרוכין זה נקרא, תרחיך זה נקרא, כל חד וחד בראשה דחברי. אמרנו, כמו מגילת אסתר, את להבדיל בשטרות. יש לך כמה שטרי חוב. איך ש... כן, אתה הולך הרצל, אתה מקפל את זה ככה, איך שמסתיים סוף השטר הראשון, אתה מדביק עוד שטר לזה, ואתה על הגלילה כמו מגילה וזה. זה נקרא תרחיך. כל הסוף מתחיל לראש של החבר שלו. אגודה זה נקרא שאתה לוקח פה את כל ה-15 שטרות, כל ה-10 שטרות ככה, אותו אורך, אותו רוחב ככה, ואז אתה עושה כריכה אחד על הכל ביחד, זה נקרא אגודה. ואגודה זה נקרא דרמו הדדה, היא כרוכות. אז כרגע אם היינו עוצרים פה יוצא, שבאמת הסימן זה הכריכה, מה ההבדל בין כריכה ואגודה? אז אמרנו שאגודה זה כרוך בצורה כזאת שאחד מונח על השני באופן חלק, ותרחיך זה נקרא באופן שזה כמו מגילה, שזה כאילו אתה גולל את זה וזה, אבל כל פנים הסימן זה התרחיך ואגודה. ואז מגיע אומרת, רגע, מה עם מרחיז? בן אדם מצא כזה תרחיך או אגודה. הוא הולך ברחוב ואומר, מצאתי שטרות, מה הוא מרחיז? מצאתי שטרות, מצאתי מניין. אני אומר, מה עם מרחיז? אם נרצה להגיד מניין, זאת אומרת, הוא אומר, אני מצאתי 3 שטרות מצאתי. ואז הבאמת מגיע ורק אומר את הסימן, שהסימן שזה היה כרוך בצורה כזאת של אגודה, זה היה בצורה של כריכה. אז אומרת, אם ככה, מה ירית לסה? למה דווקא בשלושתה שטרות למדנו במשנה שירחיז וישיב? אפילו תרי נמי, גם בשניים יהיה הלכה ככה. ומה למדנו במשנה שהמינימום שהוא יכול להחזיר, זה בשלושה. אז מה ההבדל לפי זה? אלא אומרת, מה חייבים להגיד שההחזה זה כדאמר רבינה. כמו שרבינה אומר את זה בדף חפי עמוד א', ששם מדובר לגבי מי שמוצא 3 מטבעות, אחד על השני, שהוא לא מרחיז את מניין המטבעות. רק מה הוא אומר? הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, מצאתי טיב המרחיז. הוא אומר, שם אני רואה את זה בדף חפי עמוד א' בסייעתא דשמיא, בלי נדר. הוא אומר, אני מצאתי מטבעות. ואז המעבד צריך ללכת להגיד כמה מטבעות שמצא. אז אחנמי גם פה אצלנו, שמדנו במשנה שצריך להיות כאילו מינימום 3, מדובר שהוא מרחיז שטרי. הוא אומר, שטרות מצאתי, שטרי מרחיז. ואז מי שמעבד הוא צריך ללכת להגיד שיגיד 3. אבל אם הוא יגיד 2, אז אפילו שיכול להיות שיש באמת 2, פה זה לא סימן כבר, למה? כי אמרנו שיגיד 2 זה הכי קל לזהות, כי מינימום שטרות זה 2. אז לכן מ3 והלאה זה סימן. אז אם ככה יוצא פה מפה, מסוף הברייתא, מה הסימן? המניין. זאת אומרת, הוא מוצא תרחיך ואגודה, אומר, מצאתי שטרות. מתי אני מחזיר לו? אני שואל אותו כמה היו שם. אם הוא יגיד לי 3, ומצד אחד בהתחלה למדנו שהמניין זה, הסימן זה, הסוג הקשר. האם זה לא הסוג הקשר, סוג הקריכה, האם זה היה אגוד, או שזה היה כרוך, וכמו שאמרנו, אם זה מגילה, אחד על השני, קיצור הראשונים כבר מתקשים איזה, מה אתה יודע, איזה תשובה על זה, אני כן זוכר, אני לא ראיתי את זה פה, אבל לכן יכול להסתכל דקה. יש בזה הראשונים, כל הראשונים, אבל מה שאני יודע שמספיק סימן אחד, נכון? רבי הרצל, רבי דוד, מספיק סימן אחד. זאת אומרת, לא, הפוך. הוא אומר שמרש"י מוכח שמסקנה צריך שייתן 2 סימנים. ההפך, מהגמרה פה מוכח, כמו שאני אמרתי, שצריך גם סימן מניין וגם סימן הקריכה. אז לפי זה שואלים הראשונים, ואיתו פתוספתו, למה צריך 2 סימנים? מספיק סימן של מניין, או סימן של כרוכים, וכמו שאומר בהמשך בגמרה נראה. אז בקיצור, אדם הרש"ל מגיע לתרץ שדווקא פה צריך את 2 הסימנים, למה? כי אם הוא נותן סימן אחד ולא יודע את הסימן השני, אז זה מגלה לנו פה ריאותה. איך זה יכול להיות שאתה יודע פה רק סימן אחד ולא יודע את השני? יכול להיות שזה נפל מיש אחר אם אתה רק יודע אחד. אז דווקא פה, בכזה מצב, צריכים את 2 הסימנים, אבל כל פנים הפוך. זאת אומרת, מצד הלכות של שטר, זה אחרת מלכות השבת אבדה. הלכות שטר פה מוכח מרש"י ועוד ראשונים, אבל יכול להיות שהראשונים אחרים חולקים, לא נכנסנו פה לעיון. יוצא פה שכן צריך פה את 2 סימנים בשביל להחזיר. סימן אחד, כמו שראינו, הצורת השטרות, איך זה היה מונח, כריכה או אגידה. הסיפור השני, במניין, מ3 ומלווים, באמת הבן אדם מצא רק 2. אז ב2 לבד זה לא מספיק סימן בשביל להחזיר, צריך להיות ראיות אחרות בשביל להחזיר, כמו שאמרנו שאביר היה שזה נפל ממנו, אבל ב2 באמת זה בעייתי. או אם נגיד שזה סימן אחד מספיק, אז מספיק שיגיד את הצורה של הקשר, ועד לפי זה גם ב2.
אתה יכול להגיד דווקא שיש סימן פה, אתה לא יכול ראו אותה.
מה?
לא יכול ראו אותה. כי אם אתה אומר 2 סימנים, לא אמרת 2 סימנים, הוא חייב לדעת את 2.
המרשל אני ראיתי עכשיו.
כן.
עכשיו...
תגיד שאם זה 2, אתה יודע את הקריכה, אז אין לך פה סימן לראותה. כי אין משהו שהוא לא יודע.
למה? אם אתה יודע שזה קריכה, זה כמה שטרות?
אתה יודע שזה 2 קריכות.
הבנתי מה שאתה אומר, כן. על הצד שאני אומר שזה 2 קריכות, אז אני כן אספיק סימן אחד כזה, כי אין פה ראותה, כי... בדיוק. כל הדבר הזה שאנחנו אומרים שאנחנו לא מאמינים ב2, כי יכול להיות שהוא פשוט שקרן, הוא עשה ניחוש טוב, כי הבן אדם מרחיז שטרות מצאתי. מיעוד רבים 2, אז הוא אומר לכן 2, אבל בכזה מצב שהיא נכון, אז עוד פעם אני לא יודע, פה אמרנו, מפה מוכח רבי דוד, מפה עוד הראשונים, שכן צריך 2 סימנים, אבל ככה מוכח פה מרש"י, אז המחלוקת ראשונים, זה איך אתה אומר, תמיד יש מחלוקת. אנחנו למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה מ3 יחזיר ללווה וכולו. אנחנו למדנו שאתה מוצא פה 3 שטרות, ומה היה הסיפור פה בשלוש השטרות? 3 מלווים, לווה אחד, מוצאים את כל 3 שטרות, אז פה אנחנו אומרים, זה ברור, זה נפל לא מהמלווים, כי איך מגיע כל 3 מלווים ביחד, אז פה כזה מצב, תחזיר את זה ללווה, כי אם אתה רואה את שלושתם ביחד, חייב להיות שזה נפל מהלווה. מבררת הגמרא, דאי סל כדתך דמלווינינו, אם תרצה להגיד שזה השטרות האלו שייך למלווה, וזה עוד לא פרו את זה, ולכן, מי בוי גבי הדד, איך הזדמנו בדיוק שלושה המלווים ביחד? שואלת הגמרא, כן, יכול להיות, אני אגיד לך איך יכול להיות שזה הגיעו ביחד השלושה השטרות האלו. דילמה, אולי לקימינו אזלה, אולי בדיוק, אתה יודע, יש מלא מלווים, יש מלא לווים. בדיוק יצא שהשלושה מלווים הלכו ביחד לבית דין, בשביל שבית דין יקיימו את החתימות של העדים של השטרות. ואז היו, אחרי שהיו בודקים את הדיינים לעומק, היו כותבים אנפק. ואז בדרך ההליכה נתנו כולם את השטרות ביד אחד מהם, לא יודע מה, בדיוק. אז בדיוק נפלו ביחד, אז אם ככה, למה אתה כזה בטוח, שאם אתה רואה את השלושה השטרות האלו ביחד, אז חייב להיות שאם הלווה אחד ושלושה מלווים, זה שייך ללווה נפל, לא? אולי זה נפל משלושה מלווים. איך זה הגיע ביחד? בדיוק בדרך להליכה לקיים את זה. תרץ, אתה אומר, צודק. אם מדובר שטר לא מקוים, אז אתה צודק. עדיין אנחנו בספק, ובקדם אתה המשנה לא אומרת שחזיר את זה ללווה. מה שכתוב במשנה שאתה מחזיר את זה ללווה, מדובר דמקיימה. מדובר שזה כבר מקוים, ואם זה כבר מקוים, אז מה? אז מה? לא, אולי זה נפל מהסופר.
מה?
אולי זה נפל מהסופר. אוי, חשבתי, אתה אוהב ללכת על. חשבתי שאתה רוצה. השואלת הגמרא, מי או מה מתרץ לך? זה באמת מתרץ לי, שלדרך לקיום, שהמלווים נפגשו ביחד, שהגיעו ביד אחד, זה לא, כי זה כבר מקוים. אבל עדיין, ודילמה מידה דספרה נפיל. אולי זה נפל מיד הסופר הדיינים מעצמו. אם היא כותב את האנפק, הסופר של הדיינים, פעם אחד היה תפקיד, סופר דיינים, אז אולי, לפני שהוא הספיק לחזור את זה למלווים, זאת אומרת, בכלל עוד לא שולם הפיראון, זה עדיין שייך למלווים. ובדיוק הגיע איזה רוח, שזה היה שלושה השטרות בדיוק, במקרה זה היה לווה אחד, אז שלושה השטרות עפו לו, מאיפה, מי הסופר, וזה נפל ממנו.
הוא כותב על השטרות
המקוריים? מה?
הוא כותב על השטרות
המקוריים. בטח, בטח. אין פה חוכמות. הוא נותן אמפק שהבית דין בדקו, שבאמת הלוואה בוצעה, והעדים בסדר, והוא נותן כזה חתימה, סוג של קיום.
מה
אכפת לי אם אני מחזיר? לא, יכול להיות שהלווה עוד לא שילם את ה... הרי אם אני אומר ואז הלווה מחזיר, מרוויח.
מה האפק הזה אומר?
האפק אומר שהלוואה בוצע. זאת אומרת, ראו... אני אגיד לך מה, בוא נסביר לך. יש מצב שאנחנו עושים, אני מולך עושים שטר, אפשר לעשות לקחת את העדים והלוואה יעבור בשלום. רגע שמתחיל פה איזה חשש קטן, אתה לא יכול ללכת כל כך מהר לערב את בית דין. למה? כי אז בית דין יגידו, מי אומר שהעדים לא מזויפים? העדים לא קשרים. מי אומר שהלוואה בוצע? אולי עשיתי לך אחת, אולי אני החתמתי לך אותך שטר, בסוף אתה רווחת בלוטו ולא קחתי את הלוואה, עכשיו אתה רוצה לנצל. אז תמיד בשביל זה פתרון, תמיד, אם יש לך שטר מקוים בבית דין, שהשטר הלוואה בוצע והעדים תקינים, אז פה השטר הזה 100%, ואז יש לך בלגן, אתה מוציא את המלווה, מוציא שטר מקוים וזה אצלך בכיס, הלווה לא יכול לעשות עכשיו בלגני, אף פעם לא הייתה הלוואה, כבר שילמתי לך, אם אתה מוציא שטר. המלווה, לא, אבל הלווה עכשיו לא יכול ללכת, אם זה מקוים, והמלווה מוציא את זה מהכיס, הוא לא יכול להגיד מזויף שום דבר, כי רואים פה שטר שבית דין עברו על החתימות של העדים, ראו שהלוואה בוצע, עכשיו, אז בדרך כלל אנשים נורמליים, מלווים, מי היה עושה את, עכשיו דקה נראה את זה, מי היה עושה את הקיום הזה תמיד? הלווה ישמח שלא תעשה קיום, המלווה היה הולך ועושה את הקיום. אז תמיד אנשים נורמליים, מלווים נורמליים, היו מלווים כספים, היו צריכים לעשות קיום. אז אומרת הגמרא, למה אתה כזה בטוח שאם אתה רואה שלושה שטרות משלושה מלווים אחרים שזה בפעם אחד. אתה צריך להחזיר את זה למי? ללווה. כי איך מגיע פה בדיוק שלושה שטרות של מלווים אחרים במקום אחד? אין למה יחדים להגיד שבאמת הבן אדם הלך ושילם ביום אחד לכל השלושה מלווים. וזה נפל לו מהכיס, במקום לקרוא, שם את זה בכיס, ונפל לו מהכיס, ואז מצאת את זה, לכן תחזיר ללווה. אולי מדובר שזה אף בדיוק מהסופר, לפני הפיראון של הלוואה, זה אף מהסופר שהסופר, שהסופר הלך ועשה לקיים, אז בדיוק אז זה נפל את כל השלושה שטרות, ואז צריך להחזיר את זה למי? למלווה, ולא לבוא לווה.
למה למלווה?
כי מי אומר שהלווה כבר שילם? אתה שואל איך זה הגיע בפעם אחת את שלושה שטרות? זה היה אצל הסופר ביחד, ואז זה נפל לרצפה, ומישהו מצא את זה מהסופר, לא יודע מה שאלות, כאילו. כשאני אומר לך תחזיר ללווה, אנחנו בטוחים שזה של הלווה. בשביל דבר כזה אנחנו צריכים להיות בטוחים באמת. אז אומרת הגמרא, מי אומר שהם היו בדרך ביחד, כל השלושה מלווים הלכו ביחד לקיים? אומרת הגמרא, באמת אתה צודק, יש חשש כזה. פה מדובר שזה כבר מקוים. אז אם זה כבר מקוים, אנחנו לא יכולים להגיד שזה נפל בדיוק בדרך, בדרך, בדרך לקיום.
מה שמקוים לא חוזרים אחרי זה לבית דין, שילמנו.
גם מלא פעמים חוזרים, זה לא. אני הסברתי לך מה זה נקרא עם קיום. עוד פעם.
קיום זה רק דבר אחד שזה לא מזויף.
עשיתי שהכל.
אבל פיראון או לא, זה לא...
הוא אחד שעוד אני אין לי מן יכולים למשל הכל נהיו מדבורי.
אבל עכשיו, אחרי שעושה את הקיום.
אז כבר הלווה לא יכול להגיד שזה מזויף. לא יכול להגיד שלא הייתה הלוואה מעולה.
נכון, עכשיו הלווה החזיר את הכסף למלווה.
מה?
הלווה החזיר את הכסף.
בדרך כלל, כשהלווה מחזיר את הכסף, המלווה נותן את השטר ללווה, והלווה צריך לקרוא אותו, כאן הוא לא קרא
אותו. לא צריך לבדין אותו, אבל...
מה פתאום?
מה פתאום? אם הוא בן אדם נורמלי, קורע מיד על המקום ושם בפח. אבל יש מלא אנשים אומרים בוא הביתה, וזה דבר ראשון שמים בגיס. אז בכזה מצב, אנחנו עכשיו, בשביל להחזיר ללווה, אתה חייב להיות בטוח ב-100% באמת שזה של הלווה. אז אומרת, אמר, רגע, מי אומר כזה? איך הוא אמר לי, אם אחד אמר לי פה במי, שלא יודע מי, אמר, בטוח שהלווה. לא, אמרת, אמר, בוא ניכנס לעומק, למה? אז אמרת, אמר, באמת, אם זה עוד לא מקוים, לא מחזירים את זה ללווה. יש לנו חשש שאולי בדיוק היה מקרה שהשלושה מלווים הלכו ביחד לקיים, זה נפל מהם. באמת, אז מה מדובר מקוים? אמרת, אמר, עדיין, אפילו שזה מקוים, יכול להיות בדיוק דקה אחרי שהסופר נתן את האישור הקיום של הבית דין, ואז בדיוק נפל על הרצפה שלושה שטרות האלו, בפעם אחד. ואז אחד הלך ומצא את זה, ובאמת למי זה שייך עכשיו? למלווה, כי הלווה עוד לא שילם. והגמרא שואלת, זאת אומרת, מה, זה לא קורה.
יכול להיות מצב כזה שברגע שהוא הסדיר לו את השטר והוא לא קרא את זה, כאילו שהטענה הזאת היא יורדת מהפרק. למה? לא יכול להיות שהוא לא יגיד שהוא יסכים לדבר כזה.
למה?
אתה אומר, כאילו מה שאתה אמר, זה בעיניים נורמלי, קורא את השטר.
בסדר, לא הספיקה, נפל לו, מה, לא קרה?
עוד פעם, רבי יואב, באמת שלא הבנתי, כאילו, מה, אנחנו עכשיו בנושא שלושה לובים, שלושה מלווים, לובה אחד. מהאדם הולך ברחוב, מוצא שלושה שטרות האלו, שלושה, אה, זה יפה. זה עכשיו הנושא, מה רואה, מי, אז מה רואה, למה אתה כזה בטוח שזה מי ללובים? מדין מה מידע לספרן, אפילו, אתה אומר, גם זה לא, למה? לא מה שאין שניקה מבידע לספרן. אף בן אדם לא מחזיק שטר מקוים בידו דקה של הסופר הדנים, רק מאיך שנכתב האימפק, אין רוחות, אין פה דברים באלו. איך שנכתב האימפק, הוא לוקח את זה מיד על מלווה עצמו, ולתלות את זה בכך שזה נפל מהסופר הדנים. מה כן יכול להיות? בדרך לקיום, יכול להיות שבדיוק כל המלווים ביחד הלכו, בזה, היה להם נסיעה אחד לבית דין לקיים, אז פה באמת כזה חשש יש, אבל פה במשנה שאתה אומר שאתה מחזיר את זה ללווה, כי פה מדובר שזה כבר היה שטר מקוים, אז בדרך לקיום אין פה סיכוי, לפול מהסופר לא, אז איך יכול להיות בדיוק שלושה שטרות משלושה מלווים במקום אחד, לכן עד אתה מחזיר ללווה. עכשיו אותו דבר למדנו במשנה מהי הדין רבי יואב, שלושה מלווים, שלושה לווים ומלווה אחד, זה כמח גדול שמחלק כסף, מלווה אחד, ושלושה לווים, אז פה מה אתה אומר? בטוח, אם נפל, זה למלווה. אז היא אומרת, שלושה שלווים מלווה אחד, ירדיר למלווה וכו'. שואלת הגמרא, למה? דאי סל כדאי תלווין אינו, מהי באי גבי הדדה? איך פתאום אתה מוצא את השלושה ביחד? אלא מה, חייבים להגיד שזה אותו גמח אחד מהמלווה אחד. שואלת הגמרא, למה? דאי מה, אולי קרה למכתבינו אזלה, אולי שלושה לווים הלכו ביחד אל הסופר, שיכתוב עבור כל אחד מהם שטר, ועדיין לא הספיק לתת להם את השטר עד שנפלו מהידיים של הלווים. תראה את מה מדובר פה, דכסי וביטלה סידי ספרי. פה מדובר, מצאת כבר שלושה שטרות, והשטרות כתובים בשלושה כתבי יד של שלושה סופרים שונים. אז אם ככה, פה אתה לא יכול ללכת להגיד שהשלושה הלווים הלכו ביחד לסופר, שיכתוב עבור כל אחד מהם שטר, אז פה הגמרא מתחמקת עדיין.
אבל שכאן כאילו הסופר נפל, ככה הגמרא לא ממנה.
איפה אתה נמצא? למכתבינו אז לה, הגמרא שואלת, אולי הם הלכו ביחד אל הסופר שיכתוב עבור כל אחד מהם שטר, ועדיין לא הספיק לתת להם עד שנפלו מידיים של הסופר. כן, בסדר, לא אמרתי את זה. לא, מהסופר. אמרת, אמרה, לא מדובר פה, למה? כי פה אתה רואה שלושה כתבים של סופרים, אז פה... השואלת הגמרא, זה קושיה מאוד מעניינת, והתירוץ כמובן. ודיל מלקימינו אז לה, אולי מדובר שזה נפל ממי, זה נפל מהלווים. איך זה נופל מהלווים? בדיוק אתה מוצא את זה מקום אחד. כי הם הלכו ביחד, לקימינו אז לה. הם הלכו ללכת לקיים את זה.
ממתי לווה מקיים? יפה. זה לא מובן בכלל.
אני לא יודע מה אבי מן הבאמת. ותרץ את הגמרא, מלווה מקיים שטרה, לווה לא מקיים שטרה. למי יש אינטרס לקיים את השטר הלוואה? מלווה, לא הלווה. אז לכן כזה חשש אין לנו. אז אם ככה כל המקומו בא בשלום, יש לנו עד 10-10 דקות, אני רוצה לסיים את הפרק, את הדברים, כי מחר זה אנחנו צריכים להתחיל לנו מציאות, לא להתחיל עוד עם הפרק 2 מוחזים, זה פרק מאוד יפה, אבל נסיים את זה וזה לא כזה קשה. אנחנו למדנו בסוף המשנה שלנו, שלמדנו היום בדף כף עמוד א', למדנו במשנה, בן אדם מוצא אצלו, אמרנו בן אדם מוצא אצלו, אמרנו שטר שאתה לא יודע מה טיבו של השטר, אז פה למדנו שבכזה מצב יהיה מונחת שיבוא אליהו. אבל למדנו שאם אתה מוצא אצלו בין השטרות של החייבים לו כסף, אתה מוצא שם שיש עם הסימפונות. מה זה נקרא סימפונות? אמרנו, סוג של דברים שמבטל את השטרות, שזה נקרא שוברים, והשוברים זה נקרא קבלה. סימפון, שוברים, קבלה, זה הכל אותו דבר. אז פה אמרנו, יעשה מה שבסימפונות. זאת אומרת, במילים אחרים, כמו שלמדנו את הרשי בפנים, תעשה, תסתכל על השטר החוף כאילו בחזקת פרוע, ולא יגוונו מהלווה, וכמו שאמרנו, אפילו שראוי שובר זה להיות ביד הלווה ולא ביד המלווה, רשמי שואל. אז אמרנו, מכל מקום אנחנו חושבים, אולי הלווה האמין למלווה, אין לי את זה עדיין אצלי, בקיצור, שביא לו את השובר למחורת, בסוף הוא שכח, הסבר. עכשיו אומרת הגמרא, אם יש עם הסימפונות, יעשה משהו עם הסימפונות. אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב, סימפון, אם יש לך שובר שיוצא מתחת ידי המלווה, שזה מונח אצל המלווה הסימפון הזה, סימפון היוצא מתחת ידי מלווה, אף על פי שכתוב בכתב ידו, אפילו שזה כתוב השובר הזה בכתב ידו, מי כותב בדרך כלל שובר? מי כותב בדרך כלל שובר? המלווה. המלווה אמור, ולמי הוא נותן את השובר בדרך כלל? ללווה שזה כבר יתקבל לקבלה. אז פה אתה רואה שובר שיוצא מתחת ידי מלווה, אפילו שהשובר כתוב בכתב ידו של אותו מלווה, אינו אלא כמשחק, זה רק כמו משחק, כשהמלווה משחק בלווה, הוא פסול, זאת אומרת השובר הזה פסול, והשטר חוף שביד המלווה עדיין עומד בתוקף, ויכול לגבות בו. ככה אומר רבי ירמיה בר אבא. אז ממשיך רבי ירמיה בר אבא. לא מבויה אם השובר כתוב בכתב יד של הסופר, זה ברור שהשובר פסול, למה? דאי כלמם, יכול להיות שספרא איתרמה לו וכתב, יכול להיות שסופר יזמן לו למלווה, וכתב לו את השובר, שיהיה לי מוכן, יש אנשים עלי עצבנים, רוצים להיות רגועים, שאיך שהלווה מגיע לשלם את הכסף, הם כבר הקבלה מוכן. אנשים אין להם מצבים עכשיו, איך שמגיע הכסף, אוי איפה, לא כולם ידעו לכתוב, כמו שאנחנו רואים היום, יש עת ויש שובר, זה גם כן היה סופר, ככה רואים פה מגמרה כל הזמן. אז לכן זה בקדם מצב, אם יש סופר שכתוב ולא הוא עצמו, זה ברור שאנחנו אומרים שאין לנו שום הוכחה שזה מה שהוא מחזיק, שזאת אומרת שהלוואה כבר פורה. כדי מה שהוא מחזיק את זה כמובן, כי הוא רצה להיות מוכן. אלא אפילו כתוב בכתב ידו, שהוא כן יודע לכתוב שוברים, זה כתוב בכתב ידו, שפה אתה לא יכול להגיד את הסברה, שהוא לא רצה להיות עצבני שמגיעים אליו ולא להיות מוכן, כי אם אתה יודע לכתוב, אתה יכול תמיד לכתוב. עדיין אנחנו אומרים שזה פסול. למה? כי סבר המלווה אומר, דין מה מתרמה ועשה בין השמטות, יש מלא אנשים בדיוק בדקה 90 ביום שישי, ערב שבת בין השמשות הלווה ויבוא ויתן לי את הכסף. שאז אין כבר זמני זמן לכתוב את השובר, זה כבר השקיעה. אסור לכתוב שובר בין הוא מגיע בדיוק בין השמשות, לא אין מספיק זמן. וכפר לי, הוא ישלם לי עכשיו. דהי לא יאיבנה לי, לא יאיב לי זוז. עכשיו, אם אני לא אתן לו את השובר, אגיד, אין בה, אני חכה למוצא שלא ייתן לי את הכסף. אז לכן, איך תבנה? אני בוא נכתוב עכשיו שובר, שאפילו, אתה יודע, יש מלא אנשים, אתה יודע, אני מגיע, רואה מלא אנשים, הכל בדקה האחרונה. יש מלא אנשים, טיפוסים, יש הכל. אז הוא אומר, אולי בדיוק הלווה שלי זה מהטיפוסים שמגיע בדקה 99 ביום, יום שישי זמן הפיראון, הוא יבוא ביום שישי ערב שבת בין השמונות על הדקה. ואז אם אני לא אתן לו שובר, הוא יגיע, אני לא יכול, אז הוא לא יתקן אצלו את הכסף, עד לא יודע, עוד פעם זמן. אז לכן, בוא נכתוב עכשיו, יכתוב אני חי אצלי לזוז, זה יתן לי. אז לכן, מגיע רבי ירמיה בר אבא אומר רב, זה שמלווה מחזיק אצלו שובר, תמיד, אפילו שזה הכתב יד שלו, זה לא אומר כלום, ועד אפילו שיש לו עכשיו שטר חוף שמישהו חייב לפרוע. לו כסף, הוא יכול לפרוע, וזה לא אומר בגלל שהוא מחזיק שובר, זאת אומרת כאילו, שהרגע שהוא מחזיק שובר שזה פרוע בדיוק, זה לא אומר כלום. מגיע הגמרא ומקשה מהמשניות, וגם ברייתות נראה, תש, תנן, למדנו המשנה שלנו, אם יש אימיין, אם אתה מחזיק שטרות, אבל אם יש עם השטרות של מלווה גם סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. ואם מה כתוב בסימפון שהחובות נפרעו, אז אתה מסתכל על הסימפון. ולא כמו רבי ירמיה ששובר כזה פסול, כי אנחנו אומרים בסך הכל סתם היה הכנה, ובאמת זה עוד לא התבצע. תרץ את הגמרא, אנחנו נתרץ לך, כדאמר רב ספרא, כמו שרב ספרא אמר אחר כך, שצריכים להעמיד את המשנה באופן שנמצא, עוד מעט נראה, תראו את זה, באופן שנמצא בין שטרות קרועין. אם השובר נמצאו בין שטרות קרועין שכבר נפרעו, אז אם אתה הנחת שם, זה מוכח שכבר הוא לא צריך את זה עוד. אז אחנה מגם פה תתרץ את המשנה שלנו פה, שמתי אני אומר שאם אתה רואה את הסימפונות, תעשה משהו בסימפונות, מדובר שאתה מוצא את זה שמצאו בין שטרות קרועין. אז אם אתה מוצא את זה בין שטרות קרועין, אז זה סימן רבי ירמיה מודה שפה כבר נפרע. אבל מה שרבי ירמיה בר אבא אומר סתם, אתה רואה יש לך שטר חוב, חוץ מזה יש לו סימפונות. אז פה אני אומר שזה מה שיש לו סימפונות בזה, זה לא אומר כלום. מגיע הגמרא מקשה עוד קושיה תשמה. פה מדובר בברייתא, יש לנו עיר, שבאותו עיר אנחנו יודעים שגרים שם שתי אנשים שהשם שלהם שווה. ורשי הולך תמיד עם הדוגמה, יוסף בן שמעון, לא יודע, תמיד רשי. שתי אנשים שהשם שלהם יוסף בן שמעון גרים באותו עיר. הגמרא לבד, סליחה, לא רשי, הגמרא לבד משתמשת בדוגמה הזאת, סליחה. תשמע, נמצא לאחד בין שטרותיו, אחד מבני העיר רואה בין השטרות שלו שובר, שמה כתוב על השובר? שטרו של יוסף בן שמעון, שאני מחזיק בידיים שלי, פרוע. עכשיו, ביד אותו בן אדם יש שתי שטרות על שם יוסף בן שמעון, שהוא בלי עין הרע בן אדם עשיר מלווה כספים, הוא הלווה בדיוק לשתו שני אנשים, לשתי יוסף בן שמעון הוא הלווה. עכשיו הוא לא זוכר למי הוא כתב את השומר, ליוסף בן שמעון א' או ליוסף בן שמעון ב'. אז כתוב מפורש בברייתא שטרות שניהם פרועין. זאת אומרת הוא כבר לא יכול ללכת לגבות אף אחד משניהם, למה? כי לכל אחד מהם יכול לטעון, אני זה שאני שילמתי לך. ואז כמו שהוא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה, עד הכל פנים, מה אנחנו רואים פה? ששובר שנמצא אצל המלווה, זה שובר כשר. נכון? אז מה רבי ירמיה בר אבא אומר? שאם אתה רואה שובר אצל המלווה, זה שום דבר לא אומר לך כלום. פה אנחנו רואים מפורש. אומר, בטח זה אומר לך, עד כדי כך, שלא יכולה ללכת לגחת, ומוציא מחברו עליו הראיה. תראה את זה מאותו תירוץ. כדי אמר רב ספרא, כמו שרב ספרא אמר, שנמצא בין שטרות קרועים, הכנה מי שנמצא בין שטרות קרועים. בקיצור, רב ירמיה בר אבא בשם רב שהוא אומר, שאני אומר שסימפון כזה פסול, באופן שאתה מוצא סימפון לבד, בנפרד. אבל אם אתה רואה את הסימפון שלך ליד שטרות של הלוואות שכבר הלוות לה וזה קרוע, אז זה משהו אחר. עוד קושיה תשמה. פה מדובר ככה. פה מדובר יתומים, שבאים לגבות מיתומים חוב, שאבא שלהם לבא מאבים. השם משמור שלא נדע, גם המלווה וגם הלווה. אתה יודע, הסיפור מפחיד פה. גם המלווה וגם הלווה נפטרו על כל שונאי ישראל, לא עלינו ולא עליכם. שתיהם נפטרו. ואז מגיע יתומים, האם לגבות חוף, שאבא שלהם לבא מאבא שלהם, אז מה הלכה, הם צריכים להישבע דבר ראשון ככה, שבועה שלא פקדנו אבא, שהוא לא ציווה לנו בשעת המוות שלו שהשטר פרוע, ושלא אמר לנו אבא, לפני זה כשהיה בריא שהשטר פרוע, ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא, ששטר זה פרוע. ופה אנחנו מדייקים, שאם היו מוצאים שובר, השובר היה כשר, יש לנו פה קושייה לרב, תרצה מה אמר רב ספרא, השבועה זה צורה שנמצא בין שטרות קרועים. אז עוד פעם, שבציור כזה גם הם מודה שהשובר קשה, ועל זה הם נשבעים שלא מצאו שם שובר. אבל אם היו מוצאים שובר, במקרה לא בין שטרות קרועים, זה באמת שובר פסול. תשמע, סימפון, שיש עליו עדים, אז מה למדנו? יתקיים בחותמיו. זאת אומרת, אם יש לך סימפון שיוצא מתחת יד המלווה, שיש עליו עדים חתומים, והמלווה טוען שעדיין לא נפרע, אז השובר יתקיים בחותמו, ואם יקיימו את זה, יהיה קשר. והמלווה לא יהיה נאמן להגיד שעדיין לא נפרע מהלווה. אז מה אנחנו רואים פה מפורש? רבי דוד, לא כמו רבי ירמיה. אז אנחנו עוברים לדף כ"א עמוד א', יתקיים מחותמיו, דשאילין אלו סעדה, היא פרוע, היא לא פרוע. זאת אומרת, אנחנו מפרשים שעל פי העדות של העדים שחתומים בה, שאנחנו בית דין שואלים את העדים החתומים על השובר, אם ראו את הפירון ואם לא ראו, עכשיו אם לא ראו, נאמן המלווה להגיד שלא נכתב אלא שהיה מזומן מידו שהיא פרה, אז אם ככה אין לנו פה קושיה על רבי ירמיה. תשמע, עוד קושיה, יש ברייתא מפורשת שכתוב סימפון. שובר שנמצא אצל המלווה שיש עליו עדים כשר, ממש ברייתא מפורשת לא כמו רבי ירמיה. תרצת הגמרא, מה העדים? מה הכוון העדים שלמדנו בברייתא? עדי קיום, זאת אומרת עדי קיום השטר בידי בדין, שפה זה כבר משהו אחר, שפה בגלל שקיימו את זה, אמרנו מה זה הקיום האימפק הזה, בגלל שקיימו את זה מוכח שביררו בית דין ונמצא שהחוב נפרע, אז פה אפילו שהוא מכחיש את זה, פה זה ברור לנו מכוח הקיום, זה כבר משהו אחר באמת. אומרת הגמרא, הכינה ממסתברא מדקטן הספר, כתוב בספר של אותו ברייתא, כתוב שם, ושאין עליו עדים, פסול. מה אין עליו עדים? מה קרה שאם אין לה סימפון עדים פסול? אילה מדלה כילווה עדים כלל, שאין על השובר חתימות עדים, צריך עליה מדה פסול, שובר אם אין על זה עדים, קודם כל אני גם יכול לכתוב עכשיו קבלה, התקבל, שום דבר לא שווה. אלא צריכים להגיד, מה זה נקרא עדים? עדים זה נקרא עדי קיום. אז לכן הוא פסול, שובר שאין עליו עדי קיום, הוא פסול למה? בדיוק כמו רב ירמיה בשם רב, כי הוא יוצא מתחת לידי המלווה. ואז יכול להיות שזה למה הוא כתב את זה רק בשביל להכין שיהיה לו מוכן, אבל זה עוד לא אומר כלום. מתי זה קשר? אז אמרנו אופציה אחד, אם זה אמרנו כבר מקודם כמה פעמים בן קרוין, אבל פה אם זה קיום, אם יש עדי קיום זה כבר משהו אחר, כמו שאמרנו, רגע שבית דין קיימו, אז זה מתגבר על החששות שלנו, וכמו שכבר עמדנו את הרשע של אותו ברית האחרונה שהקשנו. אנחנו ממש מסיימים באמת שתי דקות, הגמרא חוזרת לדון בתוספתא שהבאנו בדף כ' עמוד ב' מקודם גופה, מה למדנו? סימפון שיש עליו עדים, אם יש לך שובר שיש עליו עדי קיום שכבר יתקיים בבית דין, יתקיים בחותמיו, זאת אומרת בגלל שכבר קיימו את זה קשה, אין עליו עדים ויוצא, זה עכשיו שעוד לא למדנו, אם אין עליו עדים, אבל ויוצא מתחת ידי שליש, השובר יוצא מתחת ידי שליש, שליש זה מלשון שלישי, אדם שלישי שנעשה שליש ביניהם, אמינו לו למסור בידו את השובר, מתי לוקחים שובר? אם יש חוף של $1,000 וכבר שילמו 500, מה עושים מבינתיים? אז לוקחים שליש, שמים אצלו את השובר על ה-500, והאמינו לו שימשו עד שהלווה יפרו את כל ה-500 הנוספים, בדיוק. ועכשיו השליש מוציא את השובר, ומה הוא טוען? הוא טוען שהלווה באמת פורה את החוף שלו לגמרי. זה נקרא, ויוצא מתחת ידי שליש, זה הסיפור שאנחנו למדנו, או שיוצא לאחר חיתום שטרות. מה זה אומר שיוצא לאחר חיתום שטרות? תסתכלו רש"י. שיצא לפנינו כשהוא כתוב בשטר חוב אחר החתימה. זאת אומרת, השובר יצא לפנינו אפילו מתחת יד המלווה, כשהוא כתוב על השטר חוב עצמו, לאחר חתימות העדים. הבנת את המקרה הזה? אז בשתי המקרים האלו אנחנו אומרים שהשובר כשר. מה הסיבה? אז ככה, הדוגמה של יוצא מתחת ידי שליש, אנחנו מכירים את זה, דאם ממלווה לשליש. אז רגע שהמלווה, אתה הבאת את זה לשליש, הרגע שהשליש אומר שהלווה כבר שילם את כל החוב, רגע שאתה הבאת את זה בתור בידיים שלישי, אז גמרנו, הוא נאמן. עכשיו, ההלכה האחרונה שאמרנו שיוצא לאחר חיתום שטרות נעמי, אז גם כן יש להכשיר אותו לכאורה, למה? לכאורה הוא יוצא מתחת יד המלווה. למה להכשיר אותו? רב רמי, השם רב אומר שלא. אז אומרת, מה? דאין לאו דיפריה, אם השטר חוב לא היה פרוע, לא אבמרה לה נשטרי, המלווה לא היה כותב שובר על השטר חוב בעצמו. אז אם זה כתוב באותו שטר חוב בעצמו השובר, אז הוא גורם איזה ריאותה וקלקל השטר, שזה כאילו, שזה נראה כאילו שהוא כבר פרוע. בדרך כלל, זה על שטר אחר. פה הוא מגרע בעצמו, אז פה בכזה מקרים, אז רב ירמיה בשם רב מודה, שמה? שאז הסימפון כן קשר. אדרן הלך שניים מוחזין, אדרן הלך שניים מוחזין, אדרן הלך שניים מוחזין. זכות משה רבנו, ראיה מאמנה, יגן עליה.